ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2 בוקר טוב.
בוקר טוב ברק סרי, מה שלומך?
מי ששב מחבל אלזז, מהיער השחור,
מחר, מהגולה, מהגלות,
איך היה?
מדהים. מדהים, נו, מלא אנשים עושים חופשות בימים אלה, וכולם חוזרים רעננים, וזה תעופה מלא בלי עין הרע, והרעננות הזאת, והפרופורציות, וזה פשוט אחר לגמרי. מה שכן, אני, כשאני נוסע, אני משתדל מאוד להתנתק לגמרי, 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 ואז אתה חוזר, ואז אני לוקח את כל העיתונים שחיכו בדלת, ואני מתחיל לעבור, אתה יודע, להשלים קצת חומר. עכשיו, תקשיב, זה פשוט אירוע מטורף. אתה זוכר למשל שהייתה פה מתקפת מנה? אתה זוכר שהיה פה טקס של חליבה? עזוב חודשיים, אנחנו כל יום, פעם לפני השביעי באוקטובר, קצב האירועים וקצב ההתרחשויות, הוא כאילו, בדיוק אמרתי לחבר'ה בישראל היום, שפעם היינו עושים כותרות ראשיות מאיזה אירוע אחד כזה, ואז שבועיים, אתה יודע, עוד דנים עליו.
אף פעם לא שבועיים, אף פעם לא שבועיים, אבל בישראל גם ככה, עוד לפני השביעה באוקטובר, זו מדינה שמייצרת חדשות בקצב אש. ב-107 באוקטובר אי אפשר לעמוד בזה, זה פשוט, אתה יודע, חדשות של אתמול, של שלשום, אתה יודע, איך אתה אומר כבר, אתה אמיתי לא זוכר אותם, אמיתי כבר...
אני תוהה כמה מהדברים הם כאילו דברים מאוד 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 קריטיים, מהותיים, חשובים, דרך אגב לדעתי הרוב, וכמה הם כאילו שטויות במיץ שלא נוגע למשל באף אחד, למשל תקיפת מנה, זה כאילו אירוע ענק, שחרור חטוף, אירוע עצום.
אתה יודע איך אתה יכול לבחון את זה? פרספקטיבה 3-4 חודשים, בעוד 3-4 חודשים תסתכל אחורה, אירועים שתזכור הם משמעותיים, אירועים שכבר בקושי תזכור מי אמר, מה היה, אתה מבין שזה פחות דרמטי, זו הבחינה. כמובן שבתוך אירוע אי אפשר לאמוד כמה אירוע הוא גדול, לא גדול.
נגיד פרישת חליבה, טקס של חליבה שהוא עשה, ונגיד קשקושי הטקס האלטרנטיבי שתכף נדבר עליו, זה כאילו לא יזכרו, ומתקפת המנה, זה בעיניי אירוע מדהים, ושחרור חטוף.
את חליבה הזכרו, תראה, את חליבה הזכרו עוד הרבה זמן, כמו שאת אלי זעירה, ואת האנשים שעמדו בראש גופי המודיעין במלחמת יום כיפור, אנחנו זוכרים עד היום, ונזכור עוד 50 שנה, עוד 200 שנה קדימה. את חליבה אנחנו נזכור, כי הסיפור הזה הוא כישלון ענק, ואת הסיפור כישלון הענק, כמו את מוראות תרפ"ט, כמו מוראות קשים מאוד בהיסטוריה של העם היהודי, אנחנו עוד נדבר עליו מאות שנים קדימה, וחליבה, מה לעשות, אתה יודע, הוא חלק גדול מזה, והשם שלו יותר מהרבה ראשי אמן בהיסטוריה ייזכר עוד שנים קדימה. אז הוא לא דוגמה, אותו יזכרו, אין ספק.
דרך אגב, למה אתה אומר חליבה ולא חליבה? חליבה או חליבה? לא, אמרתי, אולי בעגה יש משהו... דרך אגב, מה שנקרא דלאפ, אני מאוד לא אוהב את מה שעושים סתם אנחנו חוזרים אחר תמיד לזה, כי אנחנו מתקדמים בחדשות, אבל אני מאוד לא אהבתי את ה... נכון, טקס, לא טקס, לא אהבתי את הביקורת המאוד מאוד ארסית עליו, אני אסביר לך למה, תקשיב.
אתה יודע, אתה ממש חי ברגע שעלית למטוס, אז שכחנו את הטקס הזה, זה כבר פסה קומפוזה, אתה מחזיר אותו
לאירועים. לא, כי יש לזה
השלכות. מי זוכר את הטקס?
לא, אבל יש לזה השלכות כל הזמן.
אתה מתחיל עם זה שלא זוכרים, אתה מחזיר אותנו לטקס,
עזוב, הנהיגים וכל ההנהגה וכל מי ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש מוסד, זה מאוד יתנו את הדין, או תהיה ועדת חקירה, ולכן זה לא משהו, בוא נשים רגע את חליבה אחור, זה old news, זה חלק מהחדשות שיובילו אותך בחודשים הקרובים, בחודשים הבאים אנחנו הולכים לוועדות חקירה הרי באיזשהו שלב, זה יתחיל, ולכן אני אומר ככלל מנחה לכל אירועי ועדות החקירה והבדיקות והטעויות שיעשו וכבר נעשו. חליבה, השם הוא כנראה יודע מזה, הוא גם מתפטר, הוא מבין את זה, זה בסדר. אני רק הוא לא אוהב את ההשמדה הטוטלית של בן אדם. זאת אומרת, תמיד יש לי במיוחד קצינים של זה, שבן אדם שנתן בסוף, שירת עשרות שנים לבש מדים, מאירו אותו בשבתות.
במקומות, אגב, צרכנים, במקומות הכי מסוכנים.
אז יש ביקורת, ותגידו ביקורת. דרך אגב, אותו דבר ראש הבק, ראש מוסד, דרך אגב, אותו דבר שר ביטחון וראש ממשלה. יש ביקורת, וביקורת מאוד 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 קשה. אבל כאילו אף פעם לא לעשות השמדה טוטלית, כי בסוף האנשים האלה, קודם כל הם בני אדם, דבר שני, הם באמת נתנו המון המון למדינה.
את מיטב שנותיהם כמאמר הקלישה. עכשיו תשמע, בוא נחזור, אתה יודע, אתה היית בחוץ לארץ, קראו עוד כמה דברים מאז חליבה, בוא נדבר על הנושא שבאמת מצליח לתפוס את הכותרות, נגיד כך או אחרת, כבר שלושה ימים, כמובן הטקס, הטקס הממלכתי והטקס האלטרנטיבי, ואני אומר לך, תדע, אני, יש לי איזה תזה בעניין הזה. אני חושב, תראה, אתמול פרסם מיכאל שמש בתאגיד, שנתניהו, שלא שמענו אותו, מתבטא מילה, כרגיל בדברים כאלה, הוא מעדיף לזוז הצידה, אמר בשיחות סגורות שהוא לא, אין לו שליטה על מירי רגב, הוא לא מבין למה היא עושה את זה, הוא לא מבין את ההתנהלות שלה, את ההתעקשות שלה, זה התפרסם, ומיד לאחר מכן פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעת, הכחשה שלא היה ולא נברא, הוא מאוד מעריך את מירי רגב שעומד כבר שנים בראש הטקסים. ואני, עוד לפני הסיפור הזה, חושב שההודעה, יכול להיות שהוא אמר את זה, יכול להיות שהוא אמר את זה, אני מאמין למיכאל שמש, מיכאל שמש שהוא כתב רציני, אבל אני לא מאמין שהוא לא שולט על מירי רגב. מירי רגב היא עומדת מאחורי הטקסים הממלכתיים כבר הרבה הרבה שנים. אני חושב שזה אינטרס עליון של ראש הממשלה נתניהו לקיים את הטקס, כל השאר זו התעממות. מדוע? משתי סיבות. סיבה אחת, נתניהו זה איש שמייחס לנאום, לנאומים, נאומים שלו, ונאומים בכלל, אבל בעיקר נאומים שלו, זה חזות הכל מבחינתו. ראה את ההכנות לנאומים באום, ואת ההכנות לנאומים בקונגרס, וכמה חשיבות הוא מייחס לזה, וכמה זמן הוא מקדיש לזה, וכמה בז יש סביב העניינים האלה. הוא עדיין חי בתקופה שנאומים יכולים לשנות מציאות. לא משנה שאחרי הנאום המדהים, המעולה, המצוין, שעלו בקונגרס, לא השתנה כלום כהוא זה במצבם של החטופים, מצבם של תושבי הצפון, מצבם של תושבי ישראל. אבל הוא חושב שזה באמת משנה מציאות. זה גם עוזר לו בסקרים, אתה יודע, הנאום ב-2015 בקונגרס, חודשיים לפני הבחירות, ממשל אובמה, לדעתי עזר לו לנצח בבחירות, אנשים בישראל אוהבים, לראות ראש הממשלה שלהם עומד בליבה, בא של המעצמה הגדולה, נועם, אומר, קבל מחיאות כפיים, אנגלית מוקצת, הכל טוב ויפים. אז קודם כל, נתניהו פשוט רוצה שהנאומים שלו ישודרו בכל הערוצים, וזה נאומים במקום סטרילי, לא יהיו צעקות, לא יהיו הפרעות, לא יהיו שום דבר. התוכנית המקורית הייתה כך קלטת, תן אותה לארבעה ערוצים, תקבל במצטבר רייטינג של 50 פלוס אחוז, ושיחקת אותה. והוא בדרך הזאת גם רוצה לבנות נרטיב. לא כישלון בשבעה באוקטובר, לא מחדל עצום, לא הטבח הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה, אלא קמו עלינו לחלותנו, ואני נתניהו עמדתי ומנהל כאן מלחמת קיום של העם היהודי ושל כל יהודי העולם. זה הנרטיב, ולכן הוא רוצה את הטקס הזה. עזוב את כל שאר הקשקושים. דבר שני, אני אגיד לך יותר מזה, ואני אגיד לך איזה זה משהו שאני בתור מי שחי במקומות האלה מכיר. אני זוכר את נתן אשל אומר בשיחה, נתן אשל, למי שלא יודע, למעטים שלא יודעים, באמת, המקורב המקורבים של נתניהו כבר הרבה יותר משנות דור. הוא אמר, תקשיבו חבר'ה, השנאה מאחדת את המחנה שלנו. אני חושב שזה טעות, אני חושב שזה דבר היום ונורא להגיד את זה, כי מי כמוני מכיר ליכודניקים, אני גדלתי בבית של ליכוד, של ליכודניקים, לא שנאה ולא שום, אהבת ישראל מאחדת את רוב רובם של הליכודניקים, אבל נתן אשל אמר שנאה מאחדת, וגם אז ייחס ונתן מחמאות רבות למירי רגב, שמצליחה להבהיר את השטח, ומצליחה ליצור את כל המלחמות האלה. עכשיו, במצב הנוכחי של הטקסים דהיום, טקס הממלכתי שמירי רגב והממשלה מארגנת יהיה באופקים, והטקס האלטרנטיבי של המשפחות השקולות, בעיקר של תושבי עוטף עזה ואחרים, יהיה בפארק הירקון, משרת באופן פרדוקסלי את נתניהו. כי הרי מה זה עושה? זה יוצר התנגשות. ההתנגשות הזאת טובה לו, היא מקבצת את המחנה סביבו, המחנה, ותשימו לב עכשיו למסרים, אני אומר לכם, תשימו לב, המסרים התחילו לדף המסרים, אנחנו והם, הם שונאים אותנו, הם לא אוהבים אותנו, הם לא מעריכים אותנו, אנחנו בשבילהם רק... חבר'ה, אני אומר לכם למצביע הליכוד, ואני אומר לכל מי ששומע את הדברים האלה, אל תקשיבו לדברים האלה. זה נועד מטעמים ציניים, תהורים, כמובן פוליטיים, לקבץ את המחנה מחדש, להחזיר את מי שהחליט שהליכוד אחרי השבעה באוקטובר הוא לא כתובת, ונתניהו לא כתובת, להחזיר אותם הביתה, ולכן מבחינת שתי הסיבות האלה, נתניהו מעוניין בטקס, מעוניין בכל מה שקורה עכשיו, ואתה יודע מה, גם מלבא אותו, ולכן כל האמירות בחדרים סגורים, הוא לא מבין מה קורה לרגב, קשקושי קשקושים, לא מאמין למילה.
אם יש דבר שאתה רואה, דיברנו בהתחלה על זה שאתה נוסע לחופשה, ואתה רואה דברים מרחוק ואתה רואה אותם בפרופורציות, אם יש דבר שבו אתה מסתכל משתומם, ואתה אומר וואלה, הכל פה מנוהל על ידי כמה אנשי תקשורת ובועה טוויטר, זה האירוע הזה של הטקס, הטקס ממלכתי או אלטרנטיבי. למה? זה הרי כזה בולשיט, זה כרי שערה בקוס מים, אנשים עכשיו יושבים באמת, הדבר האחרון שזה מעסיק אותם, זה טקס או לא טקס, מה גם שזה בסוף קשקוש, הרי קשקוש מקושקש, במשך שנים יש פה טקס ממלכתי, ועוד ועוד טקסים, אין שום בעיה עם זה, ביום הזיכרון יש טקס ממלכתי, ויש טקס בבני ברק לחרדים, ביום העצמאות יש טקס ממלכתי, ויש שרים בכיכר, או באירועים במקומות אחרים, וביום הזיכרון יש שרים בכיכר, זה באמת אולי אחד הדברים, אין שום בעיה, אני עומד מהצד ומסתכל ואני אומר, על מה המאומה? על מה המאומה? שאלה לא מתחברים לטקס הזה שעושים להם טקס כזה, אלה יש טקס ממלכתי, ואיתו יהיה עוד 1,000 טקסים, יהיה עוד 1,000 טקסים, גם בקיבוצים, וגם באופקים, וגם בסדרות, יהיו עוד טקסים. So what? מה הסיפור הגדול? איזה מין, על מה בכלל המאומה? רוצים טקס אלטרנטיבי של משפחות? יהיה טקס אלטרנטיבי של המשפחות. למה זה, מי מצייר את הדבר הזה בכלל כאחד מול אחד? לי יש תחושה שמי שמצייר את זה, זה בכלל כלי תקשורת, זה עיתונאים בעלי אינטרסים. כל האירוע הזה של להתנגח בממשלה, אין שום בעיה לאזרח הפשוט, שאין לו שום בעיה בעניין. שנייה, רגע, לא, רגע, תן לי שנייה אחת לשים.
איזה טקס ישודר בערוצי הטלוויזיה?
יש לך בכלל ספק שצריך להיות משודר טקס ממלכתי?
יש לי ספק.
לא, אני חושב שאין בזה שום ספק.
עם משפחות שקולים,
מבקשות
שלא יציינו את השם שלהם.
אבל זה בסדר, אין שום, הכל בסדר.
ואין אחדות, אין אחדות
ישראל,
מה לעשות?
אבל זה בדיוק הסיפור. עכשיו, בוא נגלך רגע לאירוע של הטקס הממלכתי, עוד פעם, אני אומר שזה אירוע שהם, כל האירועים קשקושים. יש הרבה מאוד אנשים,
הכל בסדר. שזמרים לא מוכנים להופיע בו, הוא ישודר.
ברק, מה השאלה בכלל? זה בכלל לא משנה אם מירי רגב, אני אגיד לך ככה. מי מארגן את הטקס? האם זאת מירי רגב או השרה אחראית על הטקסים? מי בעיניך? וזה כל השאלה כולה. בסוף, במשך שנים, גם כשהיו טקסים לרבין ומחנה השני לא היה, וגם כשהיו טקסים להתנתקות, היו פה, גם כשהיה גירוש מגוש קטיף, יש הרבה מאוד אנשים שעדיין אמרו, אנחנו חוגים לעצמאות.
אז אני אומר לך,
עכשיו השאלה היא אחרת. רגע, תן לי רק להשלים את הנקודה הזאת. צריך להתייחס לאירוע הזה, כי יש לך הנהגה ויש לך אנשים ממלכתיים, אז יש מדינה. ובזה שיש מדינה, זה כל הסיפור. זה לא טקס של מירי רגב, זה טקס של מדינת ישראל. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה, וזה מותר במדינת ישראל לא לאהוב ולעשות טקס אחר.
אז אני אומר לך שהטקס הזה הוא לא של הממלכה, הוא טקס של המלך.
לא,
הוא טקס... סיבות, קודם כל נאום שלו,
בסדר, אז אני אומר לך, אני הולך איתך.
יפה.
אני הולך איתך, עכשיו בוא נגיד, יש לך ביקורת על נתניהו באופן מפתיע, אין לי בעיה עם הביקורת.
לא היה צריך להיות טקס בכלל.
אין לי בעיה.
יש מלחמה, הלו, יש מלחמה. אתה יודע כמה נהרגו בשבוע האחרון?
ברור, מה השאלה בכלל? אז גם יהיה יום עצמאות לא יהיה. אז למה יש יום עצמאות?
החטופים
בתוך... אז גם יום עצמאות, אנחנו בשלב של מלחמה.
אז אני אומר לך עוד פעם, יום עצמאות זה יום עצמאות.
מה ההבדל? יש טקס ממלכתי, זה לא אסון. זה לא אסון שקרה רק
לשום סיבה, עומדים.
ברק, זה לא אסון שקרה רק לסדרות, ורק לבארי, ורק לאופקים, ורק ניר עוז. זה אסון של כלל מדינת ישראל. ביניהם יש משפחות מתל אביב, מקדומים, מכל מיני מקומות ברחב. זה טקס של כולם. אתה רוצה להתייחס לזה כאל טקס של בנימין נתניהו? זכותך, אין שום בעיה. אני מסתכל על זה כטקס של הממלכה. כרגע, מה לעשות? הממלכה היא בנימין נתניהו, מירי רגב. דרך אגב, למה אני יודע שכל האירוע הזה הוא קצת צבוע פוליטית? כי בסוף, בסוף, אני מנסה לתאר לעצמי, אם זה היה בממשלה, רגע, אם זה היה בממשלה,
האירוע בכלל הוא צבוע פוליטית.
אין בעיה. אני, כן, אבל יש פה קבוצה מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד קטנה, שאנשי תקשורת וטוויטרים, שלוקחת את זה כאילו למקום הזה של, 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 של השמות הפרסונליים. כמו דיון שלך, אם זה בנימין נתניהו שרוצה את הכנס וכל הדבר הזה. בסוף יש אירוע אחר, בסוף זה אירוע, אני אקח אותך, איך אני יודע שזה פוליטי? זה מה שהתחלתי להגיד. שאם אתה בסוף, בוא נגיד הממשלה הייתה עכשיו עומר בר-לב, ניצן הורוביץ, נפתלי בנט וזה, אתה חושב, ובני גנץ, אתה חושב שהיה את הדבר הזה? אתה חושב שהיו אומרים, רגע, זה חלק מהממשלה? לא, היו כולם עומדים ביחד, ומדברים על איזה תקופה נוראית וקשה, ובני גנץ היה מחבב, ונפתלי בנט היה מגיע לתקסים, והכל היה תקסים. זאת ממשלה שלצערם של קבוצה מאוד מאוד גדולה דרך אגב, אבל שאינה כרגע משפיעה, כי אינה בשלטון, שינה בשלטון. הממשלה כרגע מורכבת, שר ביטחון פנים ובן, ביטחון לאומי ובן גביר.
אבל איפה אתה הולך איתי? תקשיב.
כי זה מחאה.
אז אני אמר לך מה דעתי,
אתה שואל אותי, לא, 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 לא,
נגד ראש הממשלה. לי אין
בעיה עם טקסים, שיש טקס ממלכתי ויש אלף טקסים אחרים.
לא, אז אני אמרתי לך מה דעתי.
זה כל הסיפור.
במילה אני אגיד לך, כי השר בן צור, יואב בן צור משס מחכה לנו. במילה, לא צריך להתקיים שום טקס, לא ממלכתי,
היית אומר את זה, לא בני גנץ היה שר ביטחון עכשיו, ראש הממשלה נפתלי בנט?
כן, אני חושב שזה לא היה עולה בכלל. אתה שואל אותי, אתה רוצה,
לא היו עושים טקס
אתה
ממלכתי?
רוצה לציין את השבעה באוקטובר, יום אבל לאומי. יום אבל לאומי. כמו יום הזיכרון, יום אבל לציון הטבח בשבעה באוקטובר, עם דגלים בחצי התורן, עם שירים נוגעים ברדיו, עם טקסים בבתי הספר, זה מה שהייתי מציין. בוקר טוב לשר יואב בן צור.
בוקר טוב ומבורך ברק לך ויהודה ולכל המאזינים.
תגיד, רגע, אתה כאדם חרדי, השר בן צור, אם כבר נכנסנו לתוך הדבר הזה, איפה זה תופס אותך, הטקס ממלכתי, אלטרנטיבי, המגזר החרדי בכלל מתכוון לציין את הדבר הזה מבחינת טקס ממלכתי?
אנחנו בימים האלה מתפללים לעילוי נשמותיהם של כל הנרצחים, מתפללים לשלומם של הפצועים, מתפללים לכך שכולם יחזרו לבתיהם בשלום, ושזה הדבר החשוב ביותר. טקס כזה או אחר, מבחינתנו הטקסים הם לא איזשהו משהו שאנחנו...
ולפני שנתחיל את הרעיון, אני רוצה לציין את השר בן צור כאחד השרים שמגיע באופן יחסי לחברה בממשלה יותר מאחרים, להלוויות, לשבעה של חללים, של נרצחים, אז גם זה צריך להגיד.
לא, אבל אני אגיד לך למה העמדה של השר בן צור מעניינת אותי, כי למשל, גם בתקסים של יום זיכרון וגם בתקסים של יום עצמאות, אז תמיד החרדים עושים תקסים, תקסים, בסדר? אלטרנטיביים, לא, זאת אומרת, לא, יום, לא יום לימוד
לא
תורה.
לא נכון.
יום לימוד תורה.
יואב בן צור, איפה היית ביום הזיכרון האחרון?
בהר הזיתים, חלקה
העליונה. לא, לא, בסדר, לא, אבל מה עושים תקסים. למשל ביום העצמאות?
יום העצמאות, יום שכולו תורה.
בדיוק.
בסדר, אבל
אבל זה מה שאני אומר, גם הציבור החרדי, יש לו את הדרך שלו לציין, בדיוק, הציבור החרדי לא מעניין את התופעה של חנן בן ארי ומירי מסיקה. אז הוא ביום העצמאות עושה טקס אלטרנטיבי לגמרי של לימוד תורה.
הוא בא ואומר לך, אני חוגג בלימוד תורה, אתה תחגוג במנגה, זה יחגוג במסיבת דן,
זה יחגוג במסיבת הים. אז אחד רוצה להתאבל בטקס ממלכתי של מדינת ישראל, והשני לא מתאים לו לראות את מירי רגב עושה טקס, והוא עושה טקס טקס עד אחר, זה כל האירוע.
השר בן צור, בוא נעבור לנושא של
לשמו
התכנסנו, כן, אז בוא תוביל
את זה. תראה, עוד, זה עוד אפרופו שערות שככה הלכו וזה, בסוף, יש פה הוראה שהיא דרמטית לעיניי לציבור החרדי, וזו ההחלטה של היועצת המשפטית להפסיק את סבסוד מעונות הילדי האברכים. דרך אגב, השר בן צור צריך לומר, הוא אחד האחראים על הנושא הזה, והוא מנסה לנהל בניגוד לסמוטריץ' שאמר, אני מורה ללכת להמשיך את הסבסוד, השר בן צור רוצה הידברות עם היועצת המשפטית לממשלה, תיארתי את המצב קודם כל נכון, השר בן צור?
נכון.
אוקיי, דרך אגב, מה אתה חושב על הדרך של סמוטריץ'?
רגע, אתמול החליטה היועצת המשפטית, רק שנידן, נשלים את התמונה, לדחות בשלושה חודשים את הפסקת התקצוב למעונות היום הורים שקיבלו צווי גיוס לגברים.
נכון, לדחות את ההחלטה בשלושה חודשים. אבל קודם כל, רגע, השר בן צור, אתה באמת מאמין בהידברות עם היועצת המשפטית, לא בשיטה של סמוטריץ' שאומרת, אני מורה להמשיך, האחריות היא עליי.
תרשה לי לא לדבר על אנשים אחרים, זה לא דרכי. וגם תשאלו אותי על בן גביר, לא תקבלו שום תשובה. כל אחד בדרכו, כל אחד
אני מדבר על השיטה, לא על הפרסונה. האם צריך לדבר עם היועצת המשפטית, או אתה הדרג האחראי, ואתה צריך לקבל את ההחלטה, והיא אמורה לייעץ?
אני דוגל תמיד בהידברות. אני חושב שבהידברות אפשר להגיע לדברים. אם לא מדברים, אז לא שומעים. עכשיו, לפעמים ההידברות מצליחה. לפעמים ההידברות לא מצליחה. אוקיי? אז אני רוצה לומר, שבסופו של דבר, נכון לעכשיו, החלטת הייעוץ המשפטי לממשלה בנושא מעונות יום, לצערי, היא מנותקת מהמציאות, זו גזרה שאין ולא היה לה קשר בין תמיכה במעונות יום לחוק הגיוס. הפגיעה המרכזית פה היא בילדים. בילדים ובנשים.
הנה, זה הידברות לא הלכה, דרך אגב, השר בן צור. הנה, עשית הידברות עם היועצת המשפטית.
יהודה, תן לי דקה, כמה דקות של מונולוג, ואחר כך תשאלו את כל מה שאתם רוצים.
קדימה.
מבטיח לכם לענות על הכל. התמיכה נועדה נטו לעידוד תעסוקת נשים, והמציאות מוכיחה. היום, בציבור החרדי, הנשים החרדיות, יש להם 83% תעסוקה, שזה מספר אדיר. אנשים הבינו שיש להם פתרון לילדים, עם מעונות היום, המסובסדים, הם שלחו את הילדים משם ויוצאות לעבודה. אני רוצה להזכיר שרוב הנשים היום החרדיות לא עובדות כמורות, לא עובדות כמורות, אלא עובדות בהייטק, עובדות באדריכלות, עובדות במקצועות שבאמת יש להם יכולת והן צריכות לעבוד עד 4, עד 3.5, עד 4, וזה מתאים להם מבחינת הסידור שיש להם מעונות יום שנמצאים כל היום שם. עכשיו מה יקרה? יכולים לקרוא שני דברים. אחד, שאנשים יבינו שהם לא מסוגלים לעמוד במחיר הגבוה של המעונות, 3,900 שקל לחודש, חלק מהאנשים לא מרוויחות 15 ו-16, מרוויחות 7,000 ו-8,000, ואישה תעשה חשבון, אם אני צריכה לתת 4,000 שקל למעון יום, ואם יש לי 3 ילדים במעונות יום, הגעתי ל-12,000 שקל, לא שווה לי לתת לעבוד. או, לחילופים, יקחו אותם למקומות לא מפוקחים, לא בטיחותית, ולא בריאותי, ואנחנו פה פוגעים ישירות בילדים שיהיו במקומות שאני לא יודע מה ביטחונם של הילדים באותו מקום.
עכשיו ישאל אותך מאזין הפשוט. ישאל אותך מאזין הפשוט. אם זה הסיטואציה, סיטואציה של כסף, שיעשו אנשי הציבור החרדי מה שעושים כל המגזר הכללי, והאב יצא להרוויח לפרנסתו, חצי יום ילמד, וחצי יום יעבוד.
ואני אגיד לך, אני אוסיף עוד משהו, השר בן צור, מה שאני שומע מכל כיוון, למה לסבסד ילדים חרדים ולא לסבסד ילדים, אתה יודע מה, בחיפה, חולון, שדרות או בית שאן? גם זו שאלה.
מי אמר שלא
מסבסדים? באופן הזה, לא בשיעורים האלה.
באופן הזה מי שיושב ולומד, סטודנט שיושב ולומד, גם הוא מקבל סבסוד. לא צריך להיות דווקא חרדי שיושב ולומד. גם סטודנט שיושב ולומד, הוא מקבל סבסוד. ילך ללמוד, יתכבד ללכת ללימודים, יקבל סבסוד. מה שאנחנו רוצים לומר, שאין שום קשר בין חוק הגיוס, לבין הסבסוד שישנו לילדים שנמצאים במעונות. מה הקשר?
אתה צודק, השר בן צור, אבל יש קשר עקיף. אתה אומר, האישה בסוף מרוויחה, אני אסביר, האישה מרוויחה איקס, זה לא מספיק, ויפסק הסבסוד, ואז היא תחזור, כי זה לא יהיה לה כלכלי. במשפחות חילוניות, רגילות, דתיות, ממוצעות כלליות, לתוך הדבר הזה מכניסים גם את המשוואה של אבא שעובד, ועל כן, זה כן הופך להיות משהו מאוד מאוד כלכלי.
יודע, אתה יודע מה זה ערכים? אתה יודע מה זה ערכים. יש ערך לימוד תורה. אצלנו זה הערך הכי גבוה שיכול להיות. אני אומר לך, שאישה, שעובדת, ואם היא תגיע למצב כזה, שזה או היא עובדת, או בעלה לומד, היא תעדיף שבעלה ילמד, והיא לא תעבוד, כי יש ערך לימוד תורה או ערך גבוה, שאין כמותו. ולכן האישה החרדית שמה את הערכים לפני. ואני אומר שוב, ואני חוזר ואומר שוב, רבותיי, האישה החרדית היא ערכית מאוד, היא הולכת לעבוד, בכיוון, כדי שבעלה יישב וילמד תורה, היא רואה בזה ערך עליון.
אבל
זה מסוגל
מצוקה כלכלית, אז אולי שהבעל יעבוד חצי יום.
רגע, אני רוצה ללכת איתך.
אבל עכשיו, אני אגיד, רגע, ברק, אני רוצה להגיד עוד נקודה. ועכשיו מה יקרה? אנשים לא תעבודנה, ואז תגרום למשפחה שהייתה משפחה נורמטיבית, יצאה מקו העוני, כי האישה מרוויחה כסף, היא מפרנסת את הבית, והבעל מקבל מלגה, אמנם לא גבוהה, וגם זה מסתדרו, כי אין להם הרבה צרכים, הם לא הולכים לבילויים, הם לא הולכים למקומות כאלה, לא הולכים למסעדות, מגדלים את הילדים שלהם באהבה, בחום, עם כל מה שיש. ועכשיו מה יקרה? האישה הזאת לא תעבוד, הם יצאו עכשיו, יהיו ילדים מתחת לקו העוני, עכשיו המדינה תפסיד, כי אז הם יהיו ילדי רווחה, המשפחה הזאת תהיה משפחת רווחה, זה יעלה למדינה הרבה יותר. הרבה יותר, אני לא מבין את ההיגיון שעומד מאחורי התזה, זאת זה אחד, שתיים. אני רוצה לומר עוד נקודה שאתם לא יודעים. יש משפחתונים. המשפחתונים זה מסגרת שנמצאת בתוך בית, מסובסדת כמו המעונות, והם מקבלים שם, האנשים הללו מקבלות חמישה ילדים לתוך הבית, ומסובסד, אנשים האלה ברובם נשים חרדיות או ערביות. בסדר, הערביות לא ייפגעו, כי הערבים לא צריכים לשרת בצבא, כן? אין חוק שפותר אותם, אבל הם לא משרתים בצבא, ואף אחד לא אוכף עליהם את השירות הצבאי. בסדר, זה עזבו, זה בצד.
יואב, זה לא בצד, חרדים זה אחים שלנו. ערבים, מה לעשות? אתה תבקש מערבי ביפו, או ערבי ב... לא יודע, בג'לג'ו, לחם עם בני עמו בעזה, בעייתי, מה לעשות?
אוקיי, אבל יש לנו עדיין.
אבל רגע, אני רוצה, אתה נכנס כאן לרזולוציות.
לא, שנייה, אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת מאוד חשובה. עוד מה חשובה. 1,000 משפחתונים חרדיים יש. באותו רגע שזה יקרה, אף אחד לא ישים את הבן שלו שם, הוא ילך למטפלת פרטית שלוקחת 1,000 שקל. למה כשהוא ישלם 4,000 שקל למטפלת מחמישה ילדים? 1,000 נשים יצאו ויהיו מובטלות, לא יהיו בשוק העבודה. זה נוסף על אנשים שהתפטרו. אין חשיבה, קצת כלכלית. היועץ המשפטי של האוצר קובע את הפרמטרים האלה, לא אכפת לו מהכלכלה.
השר בנצור, בוא נלך למקרות. יש לי ויכוח כאן עם ידידי יהודה שלזינגר. אני בגישה, לא בגלל שעבדתי עם חרדים ואני מכיר, אני בגישה שמי שלומד תורה אמיתי, אמיתי צריך להישאר ללמוד תורה, וכל השאר, ואנחנו יודעים שיש מסות, ומי כמוך יודע, ועזוב, אין טעם אפילו להתווכח על זה, יש מסות שלא לומדים, אנחנו רואים אותם בכל הרחובות ובכל המקומות, התכבדו והתגייסו. יהודה שלזינגר טוען, לא, אני שייך לציבור הדתי-לאומי, אומר שלזינגר, בציבור הדתי-לאומי, גם אלה שלומדים, משרתים, כולם לצבא. עכשיו אני שואל עוד פעם, קרה משהו בשבעה באוקטובר, אנחנו לא אותה מדינה, אנחנו לא אותו צבא, אנחנו לא אותם צרכים, בא הצבא ואומר לחרדים, כמעט מתחנן, אני זקוק במיידית ל-7,000 חיילים, כי חיילים נהרגו, כי חיילים נפצעו, כי לא יכולים לשרת יותר בגלל גם הנפילתם וגם הפציעה, בא ומתחנן לחרדים, חבר'ה, בואו תנו כתף, לא מי שלומד, הנה אני אומר לך, לא מי שלומד, מי שלא לומד, למה לא ללכת לקראת? ואל תגיד לי עכשיו רק הידברות, כי הידברות נמשכת 76 שנה והיא לא מובילה לכלום.
אז אני רוצה לומר לך עכשיו, שלצערי, אנחנו עובדים בשני מישורים. מישור אחד זה ועדת חוץ וביטחון, המישור השני זה משרד הביטחון. לא משרד הביטחון היה באמת מתכלל ורוצה להגיע להסכמה של חוק גיוס, היינו יכולים להגיע לחוק גיוס. ואני אומר לך בזמן קצר. אבל כרגע, משום מה, גלנט החליט, הוא ידיד טוב שלי. לא משחקים שוברים את הכלים, אני מוציא עכשיו צווים לכולם, לא משנה שהוא הוציא רק 1,000 בינתיים, אבל הוא מוציא צווים לכולם, ואני כולם קדימה לצבא, הולכים כולם, בלי דברות, בלי סוג של אנשים. אתה יודע שמשרד הביטחון פנה לביטוח לאומי, כדי לדעת מי מהמחויבי גיוס עובד.
עובד, שמעתי.
יופי. כמה מתוך 80,000 תעודות זהות, כמה כאלה שקיבלו אותם כעובדים? 8,000. מתוך ה-80,000 שהוא מסר, בערך 8,000, זה המספר שבביטוח לאומי מוגדרים כעובדים. אחרים לאיתם יש כאלה שעבדו פעם אחת, יש כאלה, אבל בואו באמת...
כן, אבל אז הם עובדים באופן
נכון.
הם עובדים לא בא, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד במה, אבל...
אני לא מצליח להבין את הטיעון, השר בנצור, אני לא מצליח להבין את הטיעון. יש חוק, לא... אתה יודע, בדיוק ברק דיבר על זה שהשביעי באוקטובר וצריך עוד חיילים, אני לא מצליח להבין את ה... אני לא מצליח להבין את הטיעון, זאת אומרת, מה זה הידברות או לא הידברות? יש, השר גלנט לא רצה להכניס ראש לדבר הזה. יש הוראות, יש חוק, החוק פקע, עד לא הצלחתם לעשות חוק. עזוב בכלל את הצד הערכי, זה צד חוקי. זהו, אין חוק כרגע, וכרגע הילדים של כל אחד מהמאזינים דומים לילדים של הציבור החרדי, אין הבדל.
יופי, אז עכשיו אנחנו סוטים מכל הסיפור, נחלטים לחוק הגיוס, ואני רוצה להתרכז דווקא בחוק המעונות, ששם
אז רגע, אז בוא נדבר על זה שנייה, אתה צודק, אני חוזר רגע לעניין הזה, כי יש שם איזשהו עניין שמטריף אותי. אתה, בסמוטריץ' אמר, אני לא מדבר, אני מורה להמשיך את המעונות, אתה אמרת, רגע, אני רוצה להידברות עם היועצת המשפטית לממשלה. בא היועצת המשפטית לממשלה, והבוקר אתה מבקר אותה על זה, אומרת, בסדר, דחיתי את זה בשלושה חודשים, אתה לא מרוצה מזה.
אני קודם כל, אני רוצה להדגיש. הדחייה של השלושה חודשים לא באה מנדיבות של היועצת המשפטית לממשלה, אלא מהצורך ליישם את השינוי בתוך המערכות של המשרד, מערכות המשוב והמערכות הגדולות, ליישם את הפרמטרים שצריכים להיכנס לתוך המשוב, כדי שנדע מי יכול לקבל סבסוד ומי לא יכול לקבל סבסוד. אנחנו ביקשנו 5 חודשים להיערכות, היא נתנה 3 חודשים.
אז אני אומר, המקצוע, אתה...
שנייה, שנייה, דקה, לא דקה, יהודה, שנייה, שנייה. יהודה, שנייה. אנחנו ביקשנו 5 חודשים, קיבלנו 3 חודשי הערכות, אני לא יודע על סמך מה היא נתנחת, אני לא מחפש שיהיה כאוס בבוקה ומבולקה במשרד שלי, שאותו אני מנהל. אני רוצה שהכל יהיה מסודר, גם אם יש החלטה שצריכים לעשות, ואני מקווה שבית משפט יהפוך את ההחלטה. אני מקווה מאוד, אולי אני נאיבי, אולי תגידו מה שאתם רוצים, אבל אני מקווה, אני עדיין חושב שיש שופטים בירושלים, והצגנו טענות משפטיות כבדות משקל, יכולות בהחלט, ולא קיבלנו תשובות מוחלטות על הטענות הללו, אלא יקוב הדין את הער, זה ההחלטה שלנו וזהו. הם ניסו בשוליים לענות תשובות שהן ממש לא תשובות ענייניות, ולא עונות למה שאנחנו ביקשנו. ולכן אני אומר, שוב, קודם כל, יש לנו בעיה עם חודשי המעבר שקיבלנו, שזה 3 חודשים, ולא 5, שביקשנו 5 מינימום. לטעמנו, אין צריכים שנה הערכות, כי הדבר הזה בא מהיום למחר.
ברור, אבל השר בנצור, בקיצור ההידברות עם היועצת המשפטית, נכשלה. זה מה שאני מסלמה.
אני עדיין מחכה שהיועצת המשפטית לממשלה תאפשר לי ייצוג פרטי
בבית
המשפט, מכיוון שמשרד העבודה, היועצים המשפטיים של משרד העבודה, כפופים ליועצת המשפטית לממשלה, והתשובות שלהם,
רק תגיד, השר בן צור, רק תגיד שנייה לסיום, אריה דרעי קצת נעלם לנו, אתה בקשר איתו, אתם מדברים איתו, מה שלמה?
אנחנו מדברים, אנחנו מתייעצים, אנחנו שומעים אותו,
נעלם מהרדאר, הוא לא איתנו, לא שומעים אותו.
כל אחד בוחר את ההתנהלות שלו, הוא יושב ראש המשפטה, הוא בוחר איך להתנהל, עם מי לדבר ומתי לדבר, עם כן לדבר.
השר יואב בן צור, פשוט זמננו תם, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו, ושיהיה המשך יום טוב. תודה רבה.
תודה רבה לכם,
קודם כל. פרסומות. בוקר טוב, אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, כתב
פרשת. בוקר טוב.
אבי, אתה יודע, כמו שכולם הריחו, חששו, מרכז הכובד עובר ליהודה ושומרון, מבצע רחב היקף, בג'נין, בטול כרם, בוא תספר לנו מה קורה שם, למה עכשיו, ומה הסכנות שנשקפות.
קודם כל, המבצע המכונה מחנות קיץ, שהם מאוד מקורים.
כן, בשוליים, מה זה מחנות קיץ?
תראו, המבצע כרגע מתבצע במספר מחנות פליטים באיוש, אם זה בג'נין, אם זה בנור השם, אם זה בבלטה, אם זה בפרעה.
אבל מי בחר? זה המחשב בוחר מחנות קיץ?
המחשב בוחר, תעזוב את השמות
עכשיו. לא, זה מעניין, זה מחנות קיץ.
המחשב בוחר, כן, תמשיך אבי, תמשיך.
וכמו שאמרתי בעבר, ואני חוזר ואומר גם היום, הסיפור הוא מאוד פשוט. איראן מזהה את הפגיעה של חמאס בעזה, היא מבינה שבעצם כדי ליצור את טבעת החנק, המשיך וליצור את טבעת החנק על ישראל, כדי להסיק את ישראל בהתמודדות עם טרור יומיומי, היא צריכה לשנות מהלך, והיא העתיקה את מרכז הכובד שלה מעזה לטובת איוש. והכוונה זה הזרמה של כסף, הזרמה של אמצעי לחימה, חימושים, ההכוונה של מפקדים של ארגוני הג'יהאד האסלאמי והחמאס לפעול באותם אזורים, הסתות באקדמיה הפלסטינית, אם זה בביר זית ואם זה באוניברסיטת ג'נין ובמקומות נוספים, וכמובן הרבה מאוד פעילות באינטרנט ברשתות החברתיות כדי לעודד צעירים פלסטינים לצאת ולבצע פיגועים. על בסיס הבסיס הזה גם עובד על המצוקה הכלכלית שנמצאת כרגע באיוש, את אותם אחוזי הבטלה גבוהים, חוסר יכולת להתפרנס, אז יכול
קשור לפועלים הפלסטינים שלא יכולים להיכנס לישראל?
ברור, הפלסטינים שיכולים להיכנס ואחרים, והשכר של מי שכבר כן עובד מקבל פחות, וגם לעבור את הגדר עולה הרבה מאוד כסף. ועל כל הדבר הזה מתפתחים בעצם, מתפתחות כמה דברים, אחד פשיעה, אז אנחנו נראה גם עלייה בכמות גניבות הרכב וכל האירועים הפליליים, פריצות וכיוצא בזה, עבירות רכוש, ומצד שני אתה תראה גם עלייה בטרור, יש תשתית, יש קר נוח לפעילות הזאת, ופה צהל והשבק נכנסו לתמונה, כי מבינים שזה כבר מתחיל להתנפח, וזה כבר צריך לא רק מבצעים של כיסוח דשא כמו שעשו ב שבועות ובחודשים האחרונים שנכנסו כל הזמן על בסיס יומיומי לכל מיני מקומות, אלא צריכים באמת להיכנס לאותם מעבדות, להיכנס לאותם תשתיות משמעותיות, לאותו חדרי פיקוד ושליטה ומחסני נשק שכבר נסגרים באיוש, ונסות ולהשמיד
את זה. יודע מה מדהים אותי אבי? באיזה שלווה אנחנו מקבלים את האמירה ואת הערכות הביטחוניות, זה לא הערכה שלך, זה הערכות ביטחוניות שאומרות אין להם עבודה, זה מתגבר הטרור. אז כאילו, אני רואה אנשים, נגיד, מובטלים פה, אתה יודע, באזורים קשים, מובטלים, וזה, טוב, יאללה, אז בוא נלך פוצץ מישהו, אז בוא נלך לדקור מישהו.
לא,
אני לא יושב על זה.
באים אליו
שרים. אנחנו יושבים, לא, אבל אסור לנו לנרמל את האירוע.
לא, אסור לנו לנרמל.
אסור לנו לנרמל את העובדה שאומרים, רגע, אין להם עבודה, אין להם שום דבר, אז הם פוגשים בטרור. זאת אומה שבנויה, בסדר, מושתתת על, 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 על דם, על טרור, על מוות, על הדבר הזה. אני לא מוצא אף ישראלי שיגיד, רגע, עכשיו אין לי פרנסה, פיתרו אותי, אני יושב בבית כמה חודשים, יאללה, אני אלך להתפוצץ עכשיו לעשות איזה פיגוע על פלסטינים. זה, אנחנו כבר מקבלים את זה כאילו בהבנה של רגע, טוב, נו, סגרנו את הפועלים הפלסטינים שם, עכשיו אין להם, אין להם עבודה ויש תסכול, אז הם ילכו לטרור. זה, זה מעוות, זה פסיכופתי, זה רק מצייר לנו מול מי אנחנו עובדים.
סליחה, קודם כל, אני מבקש לדייק. אני אמרתי, יש לזינגר כמה דברים. אמרתי שיש ניסיונות של גוף מסוים להשפיע ולהוציא מדווה טרור. אמרתי שהעקר שבו הוא מנצל את המצב שנמצא, אחד הדברים שיש, זה גם הנושא הזה של המצב הכלכלי וההבטלה. ואמרתי שהנושא של המצב הכלכלי וההבטלה יכול להוביל את האנשים האלה לפעולות גם בקטע הפלילי, וגם לצערנו הרב בקטע הטרוריסטי. למשל, קח את הדוגמה בנור השמס, קח את הסיפור של מחנה טורקרם, הירי לעבר גדר ההפרדה, לעבר יישובי בת חפר. הרי מה קרה שם? לקחו שם הצעירים, אמרו להם, תקשיבו, אתם על כל ירי תקבלו איקס כסף, 500 או 600 שקלים, נדמה לי, על כל ביצוע ירי שאתם מבצעים, לעבר הגדר, תקשיבו, מהרכב תבצעו צור יריות ותחזירו. אז הם קיבלו כסף, הם סיפקו להם את הנשק, סיפקו להם את המדווה, ופה זה פעולה טרור.
אבי, עוד שאלה בנושא הזה, לפני שאנחנו עוברים נושאים אחרים, ואיך אומרים, לא חסרים. המוטיבציה של איראן, כפי שתיארת אותה, להכניס אמצעי לחימה, להכניס חימושים, ברורה וידועה, טבעת חנק, בעזה נחלש, בואו נחזק את יהודה ושומרון, נחזק את הכוחות העוינים ביהודה ושומרון. אבל תגיד לי, איפה ירדן? איפה הרשות הפלסטינית? הרי בסוף אלה אותם האויבים של ישראל מהבחינה הזו, זה גם האויבים שלהם. איראן רוצה לעשות הפיכה בירדן ורוצה להזיז את הרשות הפלסטינית לטובת חמאס. הרי בסוף זה לא אינטרס ישראלי שהם נלחמים עבורו, זה אינטרס שלהם.
כל השאלה מצוינת. התשובה היא מאוד פשוטה. אחד, לגבי הרשות הפלסטינית, יש מדיניות ממשלתית של ישראל להחליש אותה. זה החלטת המדינה, זה לא החלטה שלי. ראינו מה שר האוצר כרגע מוביל את המהלכים עוד ועוד לנסות ולהחליש את הרשות הפלסטינית. בסופו של דבר שאתה לא משלם משכורות לשוטרים, אתה לא מצפה שהשוטרים האלה מוטיבציה לטפל ולהתמודד בצורה מלאה.
כלומר, בוא תחדד את הדברים. כשאתה בא ואומר, אתה יודע, ואין כאן אוהבי רשות פלסטינית ושונא רשות, אף אחד לא אוהב, יש כאן אינטרסים. תחדד את העניין, כשאתה מחליש את הרשות הפלסטינית, אתה, איך אומרים, מה שהם צריכים לעשות, החיילים שלנו יצטרכו לעשות על כל המשמעויות ועל כל הקשיים ועל כל החלילה הרוגים ומה שאנחנו צריכים להשקיע, כי מישהו אחר לא עושה את העבודה, כי אנחנו מטעמים כאלה ואחרים החלטנו להחליש את הרשות, שכאמור אנחנו אין כאן איזה אהבה או איזה אהדה או שום דבר, אינטרס ברור של מדינת ישראל.
חד וחלק, במקום שאין בו משילות, אז יש בו אנרכיה, וכשיש אנרכיה יש טרור ופשע. זה עובדות חיים, אין פה מה, חבר'ה, זה לא אני המצאתי את זה, לא אני עשיתי את זה, ואף איש מודיעין לא ישנה את העניין הזה. זה העובדה. במקום שאין בו שליטה של משטר, של ממשל, של משטרה, יש אנרכיה, ויש אנרכיה מייצרת טרור, ומייצרת את הפשיעה הזאת, כן. ומייצרת את הכאוס הזה, והכאוס הזה בסוף מנותב, לצערנו הרב, גם אלינו, ובמקרה זה אלינו. לגבי ירדן, ירדן עסוקה עד מאוד בסוגיה מול סוריה, מול ציר הברחות בסוריה, מול החשש מדאש, מעוד דברים, משליטה על הממלכה, שמירה על הממלכה. יש לה מפה ועד הרבה מאוד משימות. ירדן ברובה היא שטח מדברי, בירדן הוא עם נתיבי הברכות גם דרך עיראק, גם דרך סוריה, גם דרך ערב הסעודית, וגם דרך נוספת שיש שם איראן שמובילה. ובסופו של כל המהלך הזה, כל העניין הזה, יש שם כמה צירים של הברכות. ירדן, אין את הכוחות עד אינסופים להתלות על הכל. היא מוגבלת, היא לא צבא חזק.
תגיד רגע, אבי, בוא נעזוב רגע את ירדן על צפונה. מה המצב שם? מלחמות?
יש שם עדיין התקצויות. אנחנו, מי שחשב שעוד הפעם, האירוע של התחילת השבוע, שמה שקרה בתחילת שבוע, יסדר את הכל, את כל הכוכבים, ממש לא. אנחנו רואים עדיין ניסיונות של חיזבאללה לראות, גם ירה אתמול לכיוון קריית שמונה, שיגר כדבאמים, גם הבוקר הזה מתיחות, אנחנו רואים תקיפות של חיל האוויר, גם תקיפות על אותו בכיר בג'יאד, ש פעל בכביש בירות דמשק, היה בתנועה שם על כיוון סוריה כדי להביא עוד ועוד אנשים לטובת חיזבאללה. האירוע בצפון לא נסגר, לא נגמר. אנחנו לפני תחילת ספטמבר, אני מניח שלקראת תחילת שנת הלימודים הם הגבירו את הלחץ אפילו חיזבאללה, כדי ליצור איזושהי תחושה של הנה אנחנו יורים ומשבשים את השגרה בצפון. זה כנראה הנחת העבודה שעשויה להתרחש לנו, לבוא עלינו. וצהל אמור להיות ערוך ומוכן גם לסוגיות האלה ולתרחישים הללו בצפון.
אבי, עוד שאלה, אתמול הותר לפרסום על מבצע לילי שמהלכו חולצה גופת חייל שנפל בשבעה באוקטובר וחף על הרצועה. על פי בקשת המשפחה אי אפשר לפרסם את שמו של החייל. מה אתה יכול לספר במגבלות הצנזורה ובמגבלות הרצון לשמוע על רצונה של המשפחה?
כן, מדובר בחייל שנפל בקרב בשביעי באוקטובר, גופתו נחטפה יחד עם גופות נוספות לשטחי עזה. מעצר של מחבל בדרום הרצועה, חקירה אינטנסיבית של השבק, הובילה להצבעה על כך שהחייל הלוחם נקבר במקום מסוים באיזשהו חצר של מבנן בדרום רצועת עזה. השבק הצליח להצביע בדיוק על אותו תא שטח. לוחמים של יחידת השריון 401 ולוחמי הנחל הגיעו למתחם הזה, חפרו במשך כמה שעות את האזור שבו עליו הצביע חקירת השבק, ובסופו של התהליך הוצאה גופה מן האדמה. בדיקת DNA שבוצע קבע שזה הלוחם שלנו שנרצח, נהרג, וגופתו נחטפה לעזה. ויש פה סגירת מעגל. אני רוצה להגיד לכם שהפעילות של השבק, שהפעלת ה-human, כלומר הפעלת מודיעין אנושי, מאז שהתחיל המבצע, בעצם התחילה המלחמה, בשביל באוקטובר, אנחנו רואים את הרבה מאוד תוצאות, אנחנו רואים את אותם...
פנומנלי, מה זה, פשוט מדהים.
אז הם קברו אותו,
ואף אחד לא שומע את זה, ואף אחד לא יודע על זה, פשוט מדהים.
לא בתת קרקע, הם קברו אותו באיזה חצר של בית...
במבנה, כן, באזור של... בחצר של מבנה, משהו מקומי, וזה בדיוק הגדולה של השבת, בסוף להגיע לקצה, לאותו מחבל, שהוא זה שלקח וקבר, או הוא זה שראה שקברו אותו, ואם לא היה את הארגון הזה ואת הפעילות הזאת ואת החקירה הזאת, כנראה שהחייל הזה היה רון הרד.
וצריך לומר, זהו, בדיוק, השאלה, כמה עוד כאלה יש, שבסוף, הרי החמאס אנחנו רואים, לא מאורגנים, לא, זה היה אתמול דיווחים שסינואר מקיף את עצמו ב-20 חטופים, חיים, וזה השאלה, מה קורה עם כל העשרות האחרים? רגע, שנייה.
אני חייב להגיד לכם על זה שזה הגדה הורמנית מסיבה חפשוטה, חבר'ה. כי למה זה, גם בצבא אומרים את זה, חבר'ה, כדי ש-20 אנשים ילכו עם סינואר, צריכים עוד 40 שישמרו עליהם. וסינואר לא יכול להסתובב עם עדה של 100 איש.
נכון.
אז קודם כל טוב טוב.
נכון, גם סיפרו שהם קשורים. עזוב, זה נראה מלכתחילה.
לא, מה שאני אומר, שבסוף...
לא, אבל מה שתתייחס כן, זה על דיווח אחר שפורסם שחמאס מתחיל לאבד קשר עם חלק מהחטופים.
כן, זה יש איזה היגיון רב. והסיבה היא עוד הפעם, זה בדיוק מה שהבאתי עכשיו בסיפור של המחבל הזה. כי ברגע יש שם גם דברים שהם משפחות שלקחו זה כנכסים, כתולות ביטוח, את אותם חלק מהחטופים, את הגופות וכיוצא בזה. ולכן, כשהחמאס מתחיל להתפרק, והמסגרות של החמאס מתפרקות, יש לזה גם משמעות, שכל אחד לוקח את, את הבן אדם שלו, את שהוא חטף, הוא הולך לתורה, להזכיר לכם, את הסיפור של החטופים, שהיה השבועים שהיו לצהל בלבנון בשנות ה-80. ראינו אז כשאמה לקח שתיים, והארגון של חוואטנה לקח אחרים, וראינו כל פעם, הם לוקחים את זה כתעודות ביטוח עבורה.
הפחד הגדול, אבי, שזה יוביל בסוף לבאמת הרבה מדי מקרים של רון ארד. זאת אומרת, אם זה המצב...
אומרים את זה, אומרים
שיש סכנה גדולה. לא ידעו פשוט מה קרה שם.
יש חשש גדול שבאמת יהיו בסוף כמה רון ארדים, לצערנו הרב, זה משהו...
אבל הפתרון שלנו, חבר'ה, זה לצחוק, למצא ומצא, ולהביא לחטופים.
נכון, לעסקה.
אין רע, חבר'ה, זה הזמן.
אין רע, חד.
אבל אם החמאס לא יודע...
אבי, אבל אנחנו חייבים לסיים, יהודה, חייבים לסיים. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה.
טוב, שבוע נעים, חבר'ה.
תודה רבה. תודה רבה, פרסומות.
דרך אגב, מה שמלמד, יש הרבה אנשים שיגידו, רגע, אז אם זה המצב ורק ככה מוצאים גופות וחטופים ואנשים שלנו, אז ההיגיון הוא לא לצאת מרצועת עזה, אלא להישאר, אני אומר, יש...
אתה יודע כמה נהרגו, היית כשאתה בילית באלזס, אתה יודע כמה חיילים שלנו נהרגו בהגנה על ציר נצרים.
ברור,
מה
קשור בין זה לזה?
יפה.
ברור שמלחמה זה סכנה ומלחמה זה דרק. וברור שאנחנו רוצים למצוא את עצמנו בחוץ, וברור שרוצים שקט ושלווה. השאלה היא, האם המצב הנוכחי שבו אנחנו הולכים ומתפשרים ומתפשרים ומתפשרים, וחמאס עדיין מקשיח את עמדתו. קודם כל גם לא נשאר לנו משהו אחר.
יהודה,
לא נשאר לנו משהו אחר, נשאר לחץ צבאי.
נתניהו אמר משהו שאחרי זה הוא הכחיש על זה שהוא יודע לנהל מסע ומתן, ראה מה שקורה בהסתדרות, ואיזה מסע ומתן מפואר הוא ניהל. הזמן דוחק.
ברור, ברק, מה
שאלה? אין כאן, אלמנט הזמן הוא קריטי.
ברור, אבל אין לך עם מי, זה לא שיש לך עסקה עכשיו.
אלמנט הזמן הוא קריטי.
אבל אין עסקה, ברק.
בסדר.
אין עסקה, זה כל הסיפור, מה זה זה? אלמנט הזמן, דרך אגב, החטופים, אין להם זמן, לא היום, אין להם זמן כבר לפני חצי שנה.
עוד פעם, אתה יודע.
ולפני שמונה חודשים, אין להם זמן.
נוח לבוא.
אנחנו, גם אם אתה בעד עסקה, אם אני בעד עסקה, אין עסקה,
לוואי לנאו-נאצי יחיא סינואר. אנחנו לא בחרנו אותו, הוא לא ראש הממשלה שלנו. אני מצפה מראש הממשלה שלי שיעשה הכל, כולל הכל.
נו, והוא עושה, והוא שולח, ובסוף
אז אני שומע את יואב גלנט, אז תקשיב.
למה אתה כל הזמן ממשיך
עם אותו דבר? אז אני שומע את יואב גלנט, ואני שומע אנשים בצוות המסע ומתן, שאפשר כן לקיים עסקה, ואפשר גם בלי פילדלפי.
אין בעיה, ובסוף מגיעים, והולכים לדוחה, והולכים למצרים, ומדברים עם כולם, ובסוף סינואר בא, ואומר אין עסקה בכלל.
לא, עוד פעם.
אז אני גם מצפה מראש הממשלה, ואני מצפה גם משר ביטחון, ואני רוצה את כולם פה. ואין לי מה לעשות עסקה, אבל אין לך עם מי. זו האמת המוחלטת. האמת המוחלטת.
לפני, כשבילית באל זז נפגש ראש הממשלה עם משפחות החטופים, והוא בא ואמר להם, חבר'ה, אם המשמעות היא לעזוב את פילדלפי, אז אין עסקה.
ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב, חזרנו שעה שנייה. אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך על משהו ש... קשור גם לטקס. מאז תחילת המלחמה, בנימין נתניהו מעדיף ללכת, להיפגש עם מקומות, מה שאני קורא, מה שקראו בהגה המקצועית, בדרך כלל של אנשי הבטחה, סטרילים. מה זה סטרילים? מקומות שהוא לא התעמת שם עם אזרחים זועמים ועם משפחות שקולות זועמות, ובטח לא עם מתנגדיו. למה? כי אין כמו בנימין נתניהו שמודע למצלמה ומודע לנזק שיכול לעשות דבר כזה. שאתה מגיע נזק, אתה יודע, אני לא חושב שזה נזק, אבל נניח, לשיטתו זה נזק. להגיע לאיזה מקום, ואז יקומו כמה אנשים, ויתיחו בו דברים קשים, נכשלת, אתה אשם, אדם על ידך, כל הדברים האלה, מישהו יצלם, יעלו את זה לרשתות, מבחינתו זה נזק. ולכן, הפגישות לעולם יערכו עם משפחות שהוא בטוח ב-100% שלא תשקף שם שום תקלה או בעיה, בסיורים הוא מגיע למקומות שאין שום סיכוי שמישהו שם יפתח את הפה, זה בדרך כלל עם חיילים, זה בדרך כלל עם חיילים סדירים, אגב לא חיילים מילואים, בכמה מהמקומות חיילים מילואים התבקשו לחכות בחוץ, כי חיילים מילואים פחות מחשבנים, חיילים סדירים יותר חוששים, וכאלה שמשם לא תשקף סכנה, ואני מכיר את זה, אני יודע גם איך הלשכה שלו עובדת, יושבים, מתכננים ביקור, והדבר הראשון זה איך להבטיח שלא יהיו כל מיני התקלות לראש הממשלה, באופן שלשיטתו יעשה לו נזק, למרות שאני חושב ש, אתה יודע, זה אני תמיד זוכר, היה בזמנו את הביקור המפורסם של ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון זיכרונו לברכה, שהגיע לבית משפחת זר, חבר שלו, היה שם פיגוע קשה, ישב שם בסלון, שם הדברים קשים ביותר, אתה יודע מה, אני אומר לך, ישב, הרכין ראש, לא אמר מילה, זה שידר עוצמה, זה שידר כוח, גם אותו מפגש מפורסם של יואב גלנט, נכון. עם האמא שקולה והסבתא שקולה, שבו התיחה בו דברים, עמד מולה, דעתי 4 דקות, לא אמר מילה, הרכין ראש, עוצמה, נתניהו לא אוהב את זה. עכשיו, היום בבוקר, עכשיו, זה נכון לגבי הטקס, בגלל זה רוצים שבטקס לא יהיה קהל, כדי שאף אחד לא יקום ויצעק ויעשה פדיחות, וזה נכון לגבי ביקורים שלו. אז אתמול ראש הממשלה יצא לביקור בצפון. במסגרת הביקור בצפון, הוא לא נפגש, לא עם ראשי רשויות, שאנחנו שומעים אותם בוקר ולילה, מה הם חושבים על הממשלה, מה הם חושבים בכלל על המצב, מה הם חושבים על על ההתנהלות של הממשלה. לא נפגש עם תושבים. בוא נשמע את דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, מדבר קטע מדברים שהוא אמר הבוקר בתוכנית 79 לניסי משל וגאולה, ובואו נשמע מה הוא אומר.
ראש הממשלה פשוט פוחד להגיע לעם שלו, הוא לא יורד לעם שלו, לאן הוא הולך? כל פעם או משטרה או צבא או כיבוי אש, למה? כי אלו גופים שלא יכולים להעביר ביקורת, שלא יכולים להגיד את האמת, הם באים תמיד משמשים לו כתפאורה.
זה דוד אזולאי, ודוד אזולאי הוא לא פרייר, הוא מכיר את ההוויה, הוא כמובן לא נפגש איתו, בביקור קודם הוא לא נפגש גם עם ראש עיריית קריית שמונה, אולי העיר הכי, הסמל של אזור הצפון, אביחי שטרן, ראש העיר שם, התלונן שהוא לא ראה אותו, לא פגש אותו, הוא רק ידע בדיעבד שהוא ביקר בעיר, כי הוא העלה תמונה שלו עם, עם איזה מקורב פוליטי שהולך להתמודד בבחירות, זפרני, באמצעות הפייסבוק של זפרני, הוא למד שראש הממשלה הגיע לביקור. עכשיו, זו התנהלות שהיא התנהלות רצופה ועקבית מאז פרוץ המלחמה. אני לא אבקר במקומות שאני יכול להיפגש עם אזרחים, אנשים שיכולים להטיח בביקורת באופן שיגרום לי נזק, ולכן ככה זה נראה. זה גרוע מאוד, זה על הפנים, ואני אומר שוב, ראש הממשלה, אנשי לשכת ראש הממשלה, גם אם נתניהו יגיע למקומות שבו אנשים יביעו את זעמם, כי יש זעם עצום בקרב הרבה מאוד אנשים על מה שקורה כאן, על מה שעברנו, על מה שאנחנו חווים כל יום, זה בסדר, זה הכוח של המנהיג, זה עוצמה לעמוד מול האנשים הכואבים, לשמוע את הדברים האלה, לשוח שפתיים, להרכין ראש, אתה יודע מה, אפילו לא לענות, אתה רוצה לענות, יותר טוב, אתה רוצה לא לענות, אחלה, אבל לבחור ולברור את הביקורים האלה, כדי שדברים לא ייצאו, כדי שביקורת לא תהיה, על הפנים.
אני אשווה ויעלה רק לאירוע הזה של הסיפור של הצפון, אתה זוכר שבהתחלה היו מסתובבים במלונות אנשים עם וסטים כחולים, אחד היה מהמשרד הזה, השני מהמשרד הזה, עזרו להם עם בירוקרטיה, עזרו להם להתאקלם, עזרו להעביר לילדים, אחד ממשרד חינוך, אחד ממשרד בעבודה סוציאלית, אחד, זה היה אירוע. עכשיו, דיברתי בשבוע שעבר עם כמה חברים מהצפון, כמה אנשים אומרים, אנשים לא מבינים את מה שאנחנו חווים, כאילו הפינוי מהבית זה אחד הצרות הגדולות, אבל גם הקטנות. תחשוב על בן אדם שנתקע בירוקרטית עכשיו מול חוזה בהוט, בסדר? שממשיכים לחייב ולחייב. תחשוב על בן אדם שנתקע, יש לו חנות, בסדר? יש לו חנות במטולה, והוא צריך להמשיך מקבל זה, להמשיך לשלם שכירות, ולהמשיך לשלם ארנונה. אתה מבין? עכשיו, אין להם לאן לפנות. זה הבעיה הגדולה. כל פעם אנחנו מעלים ראש רשות מהצפון, ואז הוא אומר, משה ארבל ויצחק וסרלוף, עוזרים לי ועוזרים לי, ובאים ובאים ובאים, וזה בסדר. אבל בסוף, זה לא רק הסוף, זה שיש ראשון בספטמבר, אנשים מתחילים, והפחד הכי גדול מעל כל הסיפור הזה, שאנשים לא יחזרו.
זה בדיוק העניין.
ואנשים
זה בדיוק
לא
העניין.
יחזרו.
ראשי היישובים.
זה חבל אבא. זה, עכשיו,
רגע, אני רק בנקודה הזאת. כבר חודשים ראשי היישובים, ראשי מועצות, ראשי עיריות.
מזהירים.
מזהירים.
כן. זו הבעיה הגדולה.
לא נחזרו.
הפרחת השממה 2024.
אם הם לא יחזרו, וככה כולם ממקדים את הרצון, הכמיהה, לחזור ליישובים בראשון לספטמבר. עכשיו, למה? אנשים, אני לא יודע כמה מבינים. אם אין לימודים בראשון לספטמבר, אנשים, ילדים, מתחילים ללמוד במקומות אחרים.
ובזה נגמר האירוע.
יפה.
זהו.
יש, אתה לא תוציא ילד באמצע השנה, אתה לא תוציא אותו גם אחרי חודשיים, אתה כבר מתחיל להעמיק שורשים.
כבר יש לו חברים שם בבית ספר.
יש לו חברים, יש לו מורה.
ההורים הסתדרו במקום שקט.
יפה, יש לו, זה הסיכוי שאנשים כאלה, עם ילדים קטנים, שיתלו במקומות אחרים, מיקו קשרים, יצאו זה, אתה לא תטלטל את הילדים שלך, ולכן הם לא יחזרו בראשון.
ולכן, הביקורים המצולמים של ראש הממשלה עם סגן קריית שמונה או דברים כאלה, אם הוא בא או לא בא, אם הוא אוהב את הצילומים או לא את הצילומים, זה נכון, אבל זה בשולי של השולי של השולי של הדברים. והבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו, התוכנית שלנו או תוכניות אחרות, מתמקדים בדברים האלה שהם שוליים. אני, אי אפשר לטפל עכשיו בכל הארנונה וזה.
אי אפשר לטעון שאנחנו לא מדברים על הראשון לספטמבר ועל המשמעויות.
זה מה שאני אומר, לא, פתחת בעניין הזה מדברים על זה. ואיך הוא אוהב להצטלם או לא להצטלם. בסדר, בעיניי, השולי של השולי של השולי. בסדר, אחלה ביקורת.
אבל זה סימפטום.
אבל זה חרטה. זה חרטה, כי בסוף זה לא מה שחשוב. בסוף מה שחשוב, שמי ששם את הילדים שלו, גמר את המקום. והפריפריה היא הולכת, ואנחנו,
גדרה, חדרה.
בגלל זה, אני לא מבין צבא גדול.
גדרה, חדרה.
בדיוק. שם הולכת מדינת ישראל. עכשיו, אם היינו מההתחלה עושים את זה, זה נשמע, אני יודע, זה פלוריסנטים ואולפן ונעים, ולא מקבל החלטות, ולא יושב בקריה, קומה 14, ואתה לא יודע, שיקולים, הכל טוב ויפה. אבל היגיון פשוט ובריא של כן, אנשים דרך אגב גם בקבינט היו אומרים, הדבר הראשון שצריך עכשיו, זה את לעשות רצועה, שרצועת הביטחון לא תהיה קריית שמונה, אלא עד הליטן.
אז אומרים,
זה אירוע נכון, לא היה עם ראש הממשלה, אוהב את הציבורים.
אז אומרים, אבל אתה יודע מה קורה בפועל, אני גם מחדש לך, לא היית כאן. היה את השרת...
לא,
לא היית כאן, היית בלזס.
מגן על הבן אדם כמה ימים נתן.
לא היית. היית בלזס, תשמע. אתה יודע,
אתה אוהב את אלזס, אני רואה שאתה חוזר הרבה על האלזס הזה.
מת על אלזס.
אני לא הכרתי שיש מקום כזה בעולם.
מת, אזור מדהים, קולמר, דיברנו על קולמר. עיירה, חבר'ה, מי שלא היה בקולמר ונמצא שם באזור, טעות חייו אם הוא לא נכנס לקולמר. מקום מתו, אגב גם יש בית כנסת עתיק מ-1400.
ומפעיל מקולת כשרה, 3 שעות ביום.
כן, בקיצור, מה שקרה לאחר הסרת האיום, מה שנקרא, הסרת האיום, אותה מכה מצוינת, יזומה של צהל, באותו בוקר שכולנו דיברנו, היה על הכיפק, אבל אתה יודע מה קרה? חזרנו לשגרה, מה זה שגרה? עשרות טילים מדי יום על יישובי הצפון, יישובי הצפון יכולים...
אז זה אירוע גדול, לא האם ביבי מצטלם.
בוא, זה גם, זה גם, זה קורה כל יום. ביבי מגיע פעם בכמה חודשים, וכשהוא מגיע פעם בכמה חודשים, הוא לא נפגש עם ראשי יישובים.
כן, בסדר, אבל עוד פעם.
אבל זה היה אתמול.
אבל זה לא הסיפור של הצפון, הסיפור של הצפון הוא הנטישה, הוא הבירוקרטיה,
הוא התלמידי. למה שראש הממשלה לא ישמע את דוד אזולאי כזה, או את משה דודוביץ' כזה? או את בני בן מופחר, או את שטרן, וישב איתם, וישמע אותם, ויבין מה המשמעות שלו חוזרים על 1 לספטמבר. וכל אחד ישמיע לו נתונים, אתה יודע, אתמול היה איזה דיווח של ירון אברהם, שראש הממשלה, כדי להמחיש לשרי הקבינט, מה זה ציר פילדלפי, הוא הציע לראש השבק להעלות את כל הקבינט על הגושים, ולקחת אותם כי טוב מראה עיניי.
ציר פילדלפי.
יפה, אז אם אתה
כבר... חובה, אני בהלם שיש שרים שלא עשו את זה עכשיו.
על הבקשה הזאת והרעיון הזה, שהוא אחלה, אתה יודע מה?
לא הבנתי, זה רעיון לא טוב?
אחלה.
מה של... איך יש שרי קבינט שבכלל עוד לא היו בציר פילדלפי?
אז אני אומר לך, בפרפרזה על הרעיון הזה, אתה כבר מגיע לצפון, אתה רוצה לחפות את המציאות, א', תביא את השרים, ותיפגש עם ראשי היישובים, זה הרי אלמנטרי, בסוף זה הדבר, זה הדבר, עם הקצינים, אתה יכול להיפגש, אתה יכול להביא אותם לקריה, אתה יכול לשאת פיקוד צפון, עם התושבים, עם ראשי היישובים, המצוקות הנקיות, שנת הלימודים ביום ראשון מתחילה, הם לא יהיו שם, הם יקו שורשים במקומות אחרים, כמו שאמרת, חלק גדול מהם לא יחזרו, זה הצפון שלנו, זה הגליל שלנו, זה חבל ארץ לטעמי ולטעמם של רבים, אולי הכי יפה במדינת ישראל, והכי באמת, ואנחנו, הוא לא קיים.
יש לי תקווה וחלום, שהרבה פעמים זה דברים שאנחנו כאילו אומרים בלהט הדברים ובזה, ואחר כך אנחנו קצת מתבדים, למשל, כל הזמן, לא יודע אם אתה זוכר, דיברו בקורונה, העולם לא יחזור להיות אותו דבר, המדינה תשתנה, הכל זה, אנחנו נשנה הכל וזהו, ואי אפשר וזה, ובסוף הדברים חזרו עד עד למסלולם. יש לי באמת תקווה, אתה יודע, פתאום הקורונה שהיה אירוע של מגפה ועוצר, ואנשים סגורים בבית והכל, פתאום הופך לאירוע אצלנו שהוא שולי של השולי, זה. ואני אומר, האירוע של הצופון הוא כן אירוע מאוד מאוד משמעותי.
טוב, אבל לא נחזור לפרסומת, פרסומת אחת.
רגע, עוד הכנתי אבל עוד נושאים.
רגע, פרסומת אחת, וכבר חוזרים לשלל הנושאים שלך.
בוקר טוב לחגי לובר, אביו של סמר במילואים, אלישע יונתן לובר, לוחם בגדוד 8104 שנפל בקרב בדרום רצועת עזה בחודש דצמבר.
בוקר טוב חגי.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
מה שלומך בימים אלה?
שלומי, תמיד אנחנו משתדלים, לא תמיד זה קל, אבל משתדלים. אתה יודע, אנחנו חיים, זה יונתן שנהרג, אנחנו חיים, ואנחנו גם למענו וגם למען הקורבן שהוא הקריב, אנחנו חיים. אנחנו חיים בגדול.
וחגי, אנחנו רוצים לדבר הבוקר על הטקס, הטקס שבאמת קורא את כולנו, טקס ממלכתי מול טקס אלטרנטיבי. בוא תספר לנו מה אתה חושב על זה.
קודם כל, אני כואב לי שאנחנו עוסקים בדברים האלה בפינות. איכשהו בכל הדברים אנחנו מצליחים בתקופה האחרונה להגיע לפינות. תארו לכם, אם היו אומרים לנו לפני 10 שנים שאנחנו נריב על סביב חטופים שנמצאים בידי האויב שלנו, לא היינו מאמינים. אנחנו בתקופה כזאת שכל יום כמעט לא עלינו מישהו נהרג, אנחנו עוסקים בשאלה איזה אומנים יופיעו, איפה ואיזה טקס יהיה כזה. מה קרה לנו שאנחנו כל כך עוסקים בקטנות? זה פשוט לא יאומן, וזה כל כך קורה את העם, שגם אנשים כמוני שלא רוצים לעסוק בזה, ורוצים להתייחד עם יונתן והכאב, ומה נדרש מאיתנו בעת הזאת לעשות, מוצאים את עצמם עוסקים בדבר הזה, כי הזמינו אותי לשני הטקסים, גם להצטרם בטקס הממלכתי, וגם להוביל צוות חשיבה, וגם לדבר בטקס האלטרנטיבי. תרשו לי לקרוא לו כך.
אז תסביר לי באמת, חגי, איך זה קורה? כמעט 11 חודשים מאז הטבח הנורא, מאז האסון הנורא שכולנו, רובנו, חשבנו שבעקבותיו יחול כאן שינוי, ונהיה יותר ביחד, והמחלוקות ככה התפוגגו נוכח האסון הכבד, והאיומים הגדולים מסביב. איך זה קורה שכמעט 11 חודשים מאז אנחנו, אתה יודע מה, לדעתי עוד במצב יותר גרוע מה שהיה לפני השבעה באוקטובר?
וואו, אני כל כך חלוק עליך, אני כל כך חלוק עליך. אנחנו במצב נפלא, הרוב המוחלט של העם, זה עם של מתנדבים, מתנדבי מילואים. הבן שלי הוא מ"פ בשריון, הוא הולך להיכנס שוב לעזה בעוד שבוע, ויש לו התייצבות מלאה, וזה סבב שלישי, חברים. אנשים, כל הפיד שלי מלא באנשים שאומרים, אנחנו עושים ארוחות לחיילים בצפון. זה 11 חודש, הם עושים ארוחות לחיילים בצפון. זה עם ישראל האמיתי, וזה הרוב המוחלט בכל סקר, בכל אדם, כל אחד שמראיין אותי, נאנח כמוכם, על איך יכול להיות שאנחנו מפולגים, כי הוא לא רוצה פילוג. יש קבוצה קטנה מסוימת שמשום מה אנחנו מעדדים אותה ונותנים לה מקום, ואם מישהו אמר משהו על אם שכולה, אז אנחנו כבר מתייחסים, זה היה מאמר פובליציסטי, ואיך יכול להיות שלא נגיב, חייבים להגיב, ואנחנו פשוט, יש קבוצה קטנה שלא שינתה את הדיסקט, והיא סוחפת גם אנשים כמוני וכמוכם, וכמו הרוב המוחלט של העם המתנדב, החלוץ הזה. אני עכשיו בדרך, אני חייב לספר לכם, פה בשידור, אני עכשיו נמצא בדרך לארגנטינה, להיפגש עם קהילות יהודיות, ואני כל כך שמח קצת להסתכל על הדברים מרחוק דרך העיניים שלהם, כי משם כולנו נראים אחד, ומבחינתם בן גביר ולפיד הם מנהיגים לגיטימיים של העם היהודי, ואם יבוא אליהם בן גביר או לפיד או יאיר גולן אליהם, לקהילה שלהם, הם יעמדו דום וכל כך ישמחו, כי כנראה מרחוק אפשר קצת ליישר את הקמטים האלה שפשטו בנו. ולכן אני אומר, הטקסים האלה צריכים להתקיים בשעות אחרות, ובא לציון גואל, וזהו, ואז מי שרוצה ילך לטקס הזה, ומי שרוצה לטקס הזה, למה כל דבר חייב להיות בסתירה? ולמה כל דבר כבר כותבים לי, אלה שעושים את הטקס האלטרנטיבי, לא מעניין אותם בכלל לזכור את החטופים ואת הנופלים חלילה. זה מה שאנשים אומרים. מעניין אותם לתקוע אצבע בעין לממשלה. ומירי רגב, כמובן, כל המטרה שלה בעשיית טקס, כך הם אומרים, כמובן, זה כדי להשפיל את המשפחות ואת הקיבוצניקים. די, די, די. רובו המוחלט של העם לא חושב ככה, לא מרגיש ככה, זה לא סדר יום שלו בכלל, הוא בכלל לא, הוא שומע את הרעיון שלי ומוזר לו בכלל שהגענו לפינות האלה. די, תנו להתייחד איתם בשקט, בשקט, ושכל אחד יעשה את זה בדרכו, בלי צלצולים גדולים, ואם, וכן, צריך להיות טקס ממלכתי אחד מאחד, וצריך לזכור שלכל שרי הממשלה, אתם יכולים לחלוק עליהם כמה שאתם רוצים, יש להם צד מאחד, וכשאני, אחרי הסכמי אוסלו, שהתנגעתי להם בכל ליבי, ואחרי ההתנתקות, שעד היום אני חושב שהיא הייתה אחת הסיבות לכך שיונתן נהרג, אני בתקסים שהיו אחר כך, מה, לא עמדתי דום? תקסים שנועלו על ידי שר הטקס מטעם ממשלת רבין או מטעם ממשלת שרון שהתנגדתי להם בכל ליבי, לא פחות ממה שמתנגדים היום. אבל ידעתי שגם לשרון שעשה את ההתנתקות יש צד ממלכתי, וגם לרבין, זיכרונו לברכה, זיכרונם לברכה בעצם, יש צד ממלכתי, הוא ראש הממשלה שלי, שאני חלוק עליו וחושב שהוא עושה דבר איום ונורא ומסוכן, בכל מה שאני רוצה שאני אגיד, וגם הם אמרו אמירות קשות כלפי מתיישבים, ועדיין יש צד ממלכתי. מה אנחנו? מה אנחנו אם אין לנו שלטון מרכזי אחד? מה אנחנו? מה מאחד אותנו? אנחנו מתחלקים לשבטים ונופלים לא רק מאויבינו, גם יד איש באחיו.
חגי, ואתה מתכוון ללכת לשני הטקסים?
אם הם לא יהיו באותו זמן, אני אלך לשניהם. אם יאלצו אותי לבחור, אני כמובן אלך לטקס הממלכתי. יש לו, מה זה אלך? אני אצטלם לטקס הממלכתי, כמו שהציעו לי, בגלל ש... טקס הממלכתי בעיניי הוא ממלכתי, כשמו כן הוא, והטקס השני הוא טקס אישי, וכשדיברתי עם המארגנים, כן הם אמרו לי, כן, זה התחיל מאלטרנטיבה, והיום רוצים לעשות את זה מאחד, אבל זה התחיל כאלטרנטיבה. לי אין אלטרנטיבה, לא לעם הזה, לא לצהל, לא לצד הממלכתי שבממשלה, בכל ממשלה. אין לי אלטרנטיבה, מה לעשות? אני אדם פשוט,
חגי,
רק בשביל הצד הממלכתי הזה.
ממש ככה. חגי, נשארת אותנו בלי מילים לדעתי, לא? ממש בלי מילים.
שיהיה בהצלחה בארגנטינה.
שיהיה
בהצלחה. תודה רבה, תספר עלינו רק דברים טובים.
הקשקושים האלה.
יישר כוח.
כן, אני אספר לכם מארגנטינה הרחוקה, דברים מופלאים בקהילות שמחבקות, אני קורא להם לעלות לארץ. אני אגיד להם את זה בעדינות בפניהם, כי זה לא מנומס, אבל וואלה, אנחנו צריכים אותם.
טוב, חגי, תודה רבה, חגי לובר.
תודה,
תודה, יום טוב.
נסיעה טובה. טוב, תשמע, אני מאוד מאוד מעריך ומכבד את חגי לובר, אבל לא מסכים לרוב הדברים שהוא אמר, אתה יודע, הרצון הזה לשדר, חבר'ה, עזבו, זה רק ויכוחים קטנים בטוויטר, בסך הכל יש כאן אחדות מופלאה, וכולם רוצים את אותו דבר, ויש ביחד לנצח.
אתה בטוח שזה לא נכון?
לצערנו,
אתה בטוח שזה לא נכון, שזה לא קשקושי טוויטר?
מיליון אחוז, עזוב אותי מטוויטר, תאמין לי, אני קורא, אני נמצא בטוויטר, לא כותב, קורא, רגע,
מילואים,
אזרחים,
מתנדבים,
אני שומע גם אנשי מילואים,
לוחמים, אתה בטוח שזה לא איזה דיון טוויטרי, קשקושי, קשקושים
שלו? מיליון אחוז, מיליון אחוז, אני אומר לך שאני שמעתי זה, באמת בשבועות האחרונים לאחר הטבח.
אבל המיליה שלך הוא מיליה תקשורתי.
לא, לא, המיליה שלי זה גם, אני לא חי רק בתקשורת, אני חי גם במדינה.
אני מסתכל על אשתי, אחות, בתל השומר, וואלה, אתה חושב שזה הדברים האלה מעסיקים אותם, מסתכל חברים שלנו, אחד רואה חשבון, השני מתעסק בהנדסה.
אז אני אומר לך שאני נמצא בהרבה פורומים ובהרבה פגישות ובהרבה התכנסויות, עזוב תקשורת, תקשורת, רגע, תן לי, אני אומר לך שכן, זה לא מה שחשבנו שיהיה, ומי שאומר את זה משקר את
אבל
עצמו.
אבל הרימו
זה
פה.
זה נורא, נורא כיף לחשוב, שאנחנו ביחד, ו-98% מהציבור ביחד, רק 2% בשוליים, רבים בטוויטר, זה לא נכון. צל ההפגנות, צל הכנסים.
אני בהפגנות.
צוות יראה.
אני בהפגנות כל הזמן. תבוא, כל מוצא ישמע.
לך תשמע מה אומרים משפחות החטופים. הרי אתה מדבר איתם.
ברור, מה שאלה בכלל.
הם מתלוננים על אנטגוניזם, והם מתלוננים על עוינות.
אבל אתה סוטה לנושא אחר.
רגע, אבל זה לא הנושא. זה עוד פן.
הנושא הוא טקס אלטרנטיבי או טקס ממלכתי.
זה עוד פן.
וזה קשקושי טוויטר.
זה לא קשקושי טוויטר. זה הרבה הרבה יותר מהותי. מי שרוצה את הטקס הממלכתי עושה את זה בכוונת מכוון, הוא לא סתם מתעקש על זה.
מה?
אם באמת, רגע, אם באמת...
לא הבנתי, צריך לבטל את הממלכתי ולהישאר עם אלטרנטיבי?
לא, אבל אם באים...
מי שמתעקש על הטקס הממלכתי?
לא, אבל אם באים...
תראה איך הפכת עכשיו את היוצרות.
אם באות משפחות ובאות...
באות הרבה מאוד משפחות שקולות, ובאות ואומרות, דעתנו אינה נוחה מקיום טקס, על כל המשתמע.
מה עם המשפחות השקולות שדעתם כן נוחה?
תן לי, אז יפה, אז יפה, אז בשל המחלוקת.
למה אותם לא שומעים?
רגע, אז תן לי לסיים.
למה לא שומעים את איריס חיים?
אז תן לי, שומעים אותה בלי הפסקה.
ואיפה שומעים אותה?
שומעים אותה.
איפה?
היא עוד, כל יום אני שומע אותה.
בחייך, נו.
שטיילת באלזס.
אז בבקשה, זה
באלזס לא שומעים אותה, בארץ שומעים אותה. היא אמרה שהיא תשתתף בטקס, היא אמרה שהיא תבוא, היא אמרה
שאומר חגי
לא מבינה מה זה הטקס האלטרנטיבי.
ראיתי אתמול בחור בשם חג'בי,
אז יש
משפחתו נהרגה במושב יקיני.
יש משפחות שבעד הטקס הממלכתי. יש אבל הרבה משפחות
בדיוק, ולכן אני אומר,
רגע,
אבל תראה מה אתה עשית, אתה אמרת שהממשלה מתעקשת על הטקס הממלכתי.
תן לי לדבר, תן לי לדבר.
ברור, יש טקס ממלכתי, ואיתו יש גם טקס אחר, וזה בסדר.
אתה התחלת עם זה שאין מחלוקת, ואני בא ואומר לך,
לא, אני מכניס, יש מחלוקת, אני מכניס אותה לפרופורציה.
יפה, יש מחלוקת קשה.
חיילי מילואים לא מסתכלים.
אתה יודע כמה משפחות ביקשו ממארגני הטקס הממלכתי לא להזכיר את שם יקיריהם שנשחטו
בשבוע. אתה יודע כמה משפחות חטופים כן ביקשו להזכיר וכן חשוב להם?
אז זה מחלוקת.
אין בעיה שיש מחלוקת במשפחות חטופים. אני אומר שקשקושי הטקס האלטרנטיבי הם כן משפחות חטופים מעורבים, תקשורת מעורבת, האדם הפשוט ברחוב.
מה זה אדם פשוט?
זה לא הלוחמים, אנשי המילואים,
אנשים שלא מקשיבים
כל הזמן לברקסרי.
זה
לא איזה טלטלה מטורפת.
לא מסכים איתך לחלוטין, זה לא קשקושי טוויטר, תקשיב. קודם כל אתה מסכים איתי שיש מחלוקת? אז אנחנו כבר לא כמו שחגי לובר אמר, כולנו ביחד וכולנו יד אחד, יש מחלוקת, יפה. עכשיו במצב שכזו,
פרופורציות ברד, יש מחלוקת,
אבל במצב של מחלוקת, במצב שיש כאן מאות משפחות שהגיעו למצב שמבקשים ממארגני הטקס המלכתי, תן לי לסיים, לא להזכיר את שם יקיריהם, הנופלים והנרצחים והנשחטים, לא רוצים שיזכירו את השמות, זו מחלוקת קשה שקורית, זה דבר אחרון שאנחנו צריכים, אחר האחרון בעולם, גם ככה המצב לא מי יודע מה בלשון המתה, הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו להביא עוד עז, קרי הטקס שיכניס מחלוקת בינינו, לא צריך, ולכן אני אומר, אם הייתה כאן הנהגה, אם הייתה כאן הנהגה, ואני בדבר הזה עוד פעם, זה ראש הממשלה,
רגע, אבל הטקס הממלכתי הוא העז,
כן, כן,
אז צריך לבטל את הממלכתי, לעשות את הקטרנטיבי,
אז אני אומר לך, לא, אז אני אומר לך, הכל מתבלבל לך ברק, אז אני אומר לך שהטקס הזה נועד להשיג שתי מטרות. אני מחוזר על זה פעם נוספת. המטרה אחת, נתניהו רצה טקס סטרילי כדי לנאום, ובנאום הזה לבנות נרטיב, ולידו בנאום יהיה הנשיא שידבר דברים, אתה יודע, דברים מאחדים, הוא לא יתנגח איתו, הוא לא יריב שלו, אין שום בעיה, בסוף זה טקס שהוא האקסקלוסיבי, שהוא הכוכב. הטקס הזה הוא תכנן, נותנים קלטת לארבעה ערוצים, 50% רייטינג, זו הכוונה.
יופי.
ואני אומר לך שהמחלוקת הזאת, אופקים מול תל אביב, טובה לו, כי איך אמר נתן אשל?
הבנתי, אמרת את זה, תן לי רק שנייה להגיב.
אנחנו מאחדים את המחנה שלנו בגלל שנאה. תבין, ככה נתן אשל מתייחס למצביע הליכוד.
אתה בלבול, וזה אני רוצה להגיד לך שנייה אחת בנחת. אני חושב שאתה מתבלבל פה, ופעם, רגע, למה אני אומר את זה? כי אתה כבר פעמיים, במהלך הדברים שלך, אתה אומר שהטקס הממלכתי הוא המיותר, וזה כל האירוע פה, כי הוא נועד שערי נתניהו ונאומים, ונתניהו אוהב נאומים,
חד משמעית.
בסדר, בסדר, שנייה, אבל בסוף, הבנתי, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שברוב הזעם שלך, נתניהו, ושנאה אליו, אתה כבר רואה דברים,
לא שנאה, תפסיק.
הביקורת, בסדר, המאזינים שלנו לא יודעים שברק סרי הוא ביביסט גדול, בסדר? נו, בוא, בשם הביקורת שלך, בלתי פוסק על נתניהו, הכל מתבלבל, הטקס הממלכתי הוא המיותר, והטקס האלטרנטיבי הוא הנכון. הכל מתבלבל פה. אני רוצה את העמדה השפויה. דרך אגב, עמדה של, היא מאוד מאוד דומה לעמדה של,
מי אמר שהיא שפויה?
חנוך דאום. לא יהודה שלזינגר. לא אפוי, לא שפוי, שום דבר. העמדה השפויה שהציג אתמול חנוך דאום, בסדר? יש טקס ממלכתי. כי יש אנשים שרוצים טקס ממלכתי. חגי לובר רוצה טקס ממלכתי. איריס חיים רוצה טקס ממלכתי. חג'בי, מיחיני, רוצה טקס ממלכתי. יש המון קולות שלא שומעים אותם מספיק, או שהם גם חלק מאוד משמעותי, שהם גם רוצים טקס ממלכתי. אי אפשר לקחת למשפחות חטופים, בסדר? לצבי כמו וכל האנשים האלה, אי אפשר לקחת להם את הטקס ממלכתי. אז זה שיש משפחות אחרות שכועסות, זה בסדר, וזה נכון, וזה ברור. אין לי שום ספק. אני רק אומר לא להתבלבל. זה שיש משפחות החטופים, זה מחלוקת. יש מחלוקת ביניהם, רק לא להתבלבל.
תלך עם כל התוכנית. הרשמי של חנוך דאום.
אין שום בעיה, כמו חנוך דאום.
שום דברים מפלגים,
שיש טקס,
שום נאומים, ש...
רגע, שום כלום. אתה רצית שתשלים, אני גם אומר לך שתשלים. ואין שום בעיה, שיהיה
טקס ממלכתי. אגב, לא קיבלו את ההצעה שלו.
שנייה אחת.
לא קיבלו את ההצעה
שלו. מה אני חושב? שלא יקבלו, אז תפתן לבירי.
ואם לא קיבלו את ההצעה שלו, אתה מסכים איתי שיש כאן אג'נדות זרות?
לא, אני חושב שחייב להיות טקס ממלכתי, אין בכלל שאלה.
גם אם יהיו שם נאומים, שחלק מהאנשים דעתם לא תהיה נוחה.
אתה לא אוהב את זה, גם אם זה היה
של נפתלי בנט. אבל מלחמה, מי אמר שם היה טקס?
כי אני בן אדם.
תגיד לי, אחרי מלחמת יום כיפור, כמה חודשים אחרי היה טקס?
גם אם ראש הממשלה היה עכשיו יאיר גולן,
יש חטופים,
גם אם ראש הממשלה היה ניצן הורוביץ, אני מסביר לך.
למה אבל?
כי עברה שנה, והשביעי באוקטובר זה אירוע מסמל,
יום אבל לאומי,
וצריך להיות טקס, וגם אם ינאמו בו רק יאיר גולן, שהוא שר ביטחון מבחינתי,
למה צריך טקס?
יש אנשים שחושבים שאתה חושב שלא. בקלוזאפים של נתניהו,
נכון.
ואני חושב שחייב להיות טקס ממלכתי, זה כל ההבדל, וזה בסדר גמור, וטקס ממלכתי,
טוב.
הוא גם אם ראש הממשלה היה עכשיו מנסור אבס, וגם אם ראש הממשלה היה יאיר גולן, חייב טוב. להיות
מצינו,
טקס ממלכתי,
מצינו,
יכול בוני... להיות רגע שאנשי ימין לא היו אוהבים אותו, ועושים שרים בכיכר, וזה בסדר גמור, לא צריך להגביע את כל הדבר הזה, מותר למשפחות חטופים להגיד אני רוצה טקס ממלכתי, מותר למשפחות חטופים להגיד אני לא רוצה, ואני עושה טקס אחר, זה בסדר, זה נורמלי,
זה לא בסדר. לחלוטין. יאללה, בוא נצא,
בוא נצא
לפרסומות.
בוקר טוב לאמי דרור, בניגוד ליעקב עמידרור. אמי דרור ממובילי מחאת בחירות עכשיו.
בוקר טוב, מה נשמע?
בוקר טוב, אמי.
בסדר, ואתה מוביל יוזמה שמסגרתה תתחיל מחאת אוהלים למען החטופים, מחר בשדרות רוטשילד. תספר לנו על זה.
כן, קודם כל, אני לא מוביל אותה. אני, באמת, נחשפתי להתארגנות הזאת, וממש אהבתי אותה, ופשוט הודעתי שאני הולך לגור באוהל בסנרות רוטשילד.
נו, אז אתה מוביל, מה?
כן, לא, אתה יודע, מוביל זה בדרך כלל שאני יוזם משהו, במקרה הזה באמת לא יזמתי, אני רק, אני מצטרף, ואני רוצה להיות שם, וזה נובע ברמה האישית שלי, בעיקר מתחושה. מתחושה של נרמול של המצב, גם נרמול של נושא החטופים, וגם נרמול של חללי צה"ל. עשרה חללים שנהרגים לנו בשבוע אחד, והתחושה שלי כאילו שלא מדברים על זה, שאנחנו חיים עם הדבר הזה, וזו תחושה שאתה לא יכול לחיות את החיים שלך בצורה רגילה ונורמטיבית שקורה דבר כזה.
כן, אבל בוא תראה, עמידרו, בוא אני אעצה כאן את הדעה האחרת.
אני רוצה רגע להסכים איתו.
אוקיי.
באמת, האירוע לדעתי של החיילים שנופלים, יכול להיות, ויש לנו גם משמע בעניין הזה, אולי לא מקבל מספיק את ה... אתה יודע מה, עמי? אני לגמרי איתך בביקורת הזאת.
כן, זה תחושה אישית, אני אגב תשים לב שאני לא בא ואומר, בואו כולם וזה, אני ממש אומר, אני עצמי קשה לי עם זה, ברמה שהאינדיבידואלית.
כן, אבל בואו נייצג את הדעה של מי שחושב אחרת ממך. יבואו, אגיד לך, תשמע, לפני 10.5 חודשים קרה לנו אסון. ניסינו בכל דרך להימנע ממלחמה, העברנו כספים, מיליארדים לחמאס כדי לקנות שקט, כדי לאפשר להם לצאת לעבודה, כדי לאפשר להם לחיות, ואז קרה מה שקרה בשבעה באוקטובר, והכל התפוצץ לנו על הראש. אין לנו דרך אחרת, אנחנו לא יכולים להחזיר את היישובים, אנחנו לא יכולים להחזיר את התושבים, אנחנו לא יכולים להחזיר את השגרה ביישובי העוטף ובמקומות אחרים, אם אנחנו לא נהיה שם, ונאבטח את ציר נצרים, ונהיה בציר פילדלפי, ובכלל נהיה שם, במקום המקולל הזה שנקרא עזה, כי אחרת נקבל עוד 7 באוקטובר. מה אתה אומר על הטענה הזו?
מותר לך לחשוב ככה, וזה בסדר, אני לא מסכים עם זה דרך אגב, אני חושב שיש דרכים לפתור את זה, אבל אני אומר, גם אם אתה בדעה הזאת, או גם אם אתה בדעה שלי, ההנהגה של מדינת ישראל צריכה להתייסר במרורים על כל חייל שאנחנו עושים, על כל זה.
מסכים באלף אחוז. כולל, הנה אני אתן לך יותר מזה, כולל התייחסויות של ראש הממשלה בציוצים, בהודעות, על נפילה של כל חייל, ולא התעלמות מוחלטת מ-10 הרוגים בשבוע האחרון.
נכון, לא יכול שאנחנו חוגגים את מי שמשחררים, אנחנו לא מדברים על זה. וזה דבר, אם אתה מסתכל נגיד על גולדה, או אתה הולך קצת אחורה, או על בגין, הרי היינו בסיטואציות כאלה שראשי מדינה היו במלחמות, אם הן מוצדקות או לא מוצדקות, אז לא משנה בכלל. אתה חייב להתייסר, אתה חייב לבכות על כל חייל, על כל פצוע, אי אפשר לנרמל את הדבר הזה, ואנחנו חיים פה...
עמידרור, אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו זוכרים את התקופה, אבל מלחמת לבנון הראשונה, מנחם בגין יושב
קבע בביתו ומתחת לבית סופרים לו את מספר הנופלים, והוא מה זה מתייסר, הוא מתייסר כל כך עד שהוא אומר אני יכול עוד ופורש מראשות הממשלה.
אני אגיד לך יותר מזה, רגע,
עושים
עכשיו דיון רגע לנתניהו, כאילו לא דיברנו על החטופים.
וגולדה מאיר, ראש הממשלה בעת המחדל ב-73 מדברת על להתאבד בעקבות מספר הרוגים הגדול במלחמה הנוראה במלחמת יום כיפור.
טוב, אנחנו מסכימים, צריך להתייסר. כן, אמי,
לא, אני רוצה להוסיף משהו. אתה הזכרת שנייה אחת את בגין. ראש השב"כ מגיע לבגין ואומר לו, בוא אני אזיז מפה את המפגינים. והוא אומר לו, לא, אני מתעקש שהם יהיו מול הבית שלי. זה בלפור של פעם, זה היה על החצר של בלפור, כי הוא רצה לשמוע ולראות אותם כל יום. הוא לא רצה להעלים את המציאות מהעיניים שלו.
אין בעיה, אמי. עכשיו תקשיב, אתה לדעתי עושה היום מחאה, חלק ממחאה מאוד מאוד חשובה. צריך להיות מחאות כל הזמן לשמוע את החטופים, זה מצוין, זה חשוב, אנחנו גם שומעים שהם שומעים את זה בכלא. השאלה, אם אנשים כמוך מובילים אותה, האם נגיד שאר הציבור יכול לבוא ולהצטרף אליה? למה? כי לאחרונה, ותכף אולי תחריב על זה משפט, הבנתי שנחקרת במשטרה, זה שקראת לנתניהו סטן, וקראת למחות את זכרו. דרך אגב, אני מכיר שלפעמים נסחפים ומגזימים, זה מהמקום הזה, או שזה באמת מה שאתה חושב?
תראה, אני, קודם כל, אנחנו כבר עוזרים פה לשני דברים, אתה הרבבת אותם, אז אני רוצה להפריד אותם. קודם כל, אני אתייחס להובלה של מחאת החטופים, ממש לא, לא מתיימר, לא הובלתי, מחאת החטופים, משפחות החטופים, מחאה שלהם, אני, שאני מגיע שם, אני מגיע כמו אזרח.
אתה מבין, אבל שיש הרבה אנשים שאומרים, רגע, אם עמי דרור שם, שהוא באמת, גם פעיל מחאה, וגם עם הרפורמה, וגם קורא לנתניהו בשמות שוואלה, יש הרבה אנשים שגם יש להם ביקורת על נתניהו, לא מתחברים לסגנון הזה, אנשים לא יבואו.
כן, אבל אני אותה אומר לך, כשאני מגיע למחרת החטופים, מתי שאני מגיע, לא נמצא שם כל הזמן, אני מגיע כאזרח פרטי. עכשיו, לגבי הביקורת על נתניהו, כן, אני לחלופין חושב שבן אדם שחוגג בכנסת, וזה היה תזמון של מה שאמרתי, פשוט חוגג בכנסת, נושא של השתמטות, בזמן, באותן שעות שאנחנו יודעים שיש הרוגים שמבשרים את ההודעה הזו, בעיניי זה מעשה סטני, ולגבי המחיקת המורשת שלו, אני בוודאי שאני מתכוון לזה.
אתה רואה את זה גם בוועדת למחות את זכרו,
זה עניין של מחוק מורשת, כי אחד הדברים שראית, שהוא מאוד חשוב לו להשתתל, עכשיו שנייה, מאוד חשוב לו להשתלט על הוועדה, שבעצם אמורה לטפל את הזיכרון שלו.
עזוב עמי, ביקורת אין בעיה, אני שותף לחלק מהביקורת שלך, בסדר?
חייבים לעשות את זה
עכשיו,
חכה,
אני שואל על הסגנון, האם להגיד על ראש ושאלי למחות את זכרו? אתה עומד מאחורי הדברים האלה, היית גם חוזר את זה עכשיו. צריך למחות את זכרו של נתניהו.
אסור לנו שתהיה מורשת לנתניהו במדינת ישראל. אסור, אסור שיהיה פה גשר על השם שלו, בית ספר על השם שלו. אוי ואבוי לנו אם תהיה מורשת של הבן אדם הזה שהביא עלינו את הטבח הנורא הזה. אני עומד אחרי
הרקורד. וככה אתה אומר, אין בעיה, וככה אתה אומר, בואו, כי החטופים...
זה לא נעים, לא נעים לשמוע את זה.
חטופים זה לא שלכם.
תן לי לסיים את המשפט. החטופים. זה לא נעים לשמוע את המשפט הזה. זה מאוד לא נעים.
אבל אפשר לפתוח בחקירה נגדך, והמשטרה חקרה אותך, אז זה גם לא רק לא נעים, זה גם כנראה פלילי.
ובירכתי אותם על זה, ואני מפרגן להם, והלוואי שכל מי, בוודאי שצריכים לחקור, והלכתי, זה בסדר גמור, זה תפקידם לחקור, ותראה מה הם יעשו את זה, הם לא יעשו כלום, אבל הלוואי שיחקרו, שיחקרו את כל מי שאומר משהו, ויש מקום לפרשנות.
האם לא נכון שאנשים כמוך, למשל, שנחקרו על הדברים האלה, יזוזו ולא יהיו אלו שמדבררים מחאות למען החטופים? התחושה אחר כך של אנשים שנייה, אנשים אחר כך עלולים לחשוב, אתה יודע, אחד הביקורת, שנייה, אמי, לא, אבל אני הקשבתי לך, עכשיו תנסה שנייה להקשיב לי.
הוא המרויין,
אבל הכל בסדר, אני שומע אותו.
אבל לך שמענו שעתיים, תן לו לדבר.
אבל אתה אומר משהו לא נכון. אתה אומר שאני מדברר את מחאת החטופים.
אתה עולה פה, אתה מדבר על זה שאתה
מחצה. זה לא נכון. אני לא מדברר את מחאת החטופים, אני אפר לרגליהם, אין לי שום זכות ושום זכות מוסרית. יש משפחות שבני משפחה שלהם חטופים, הם לא צריכים
אף אחד שידברר אותם. אתה עולה פה כמרואיין על הפעילות היום. בסדר, אתה עולה פה היום כמרואיין על זה שבחמש וחצי ברוטשילד הוציא מחאת אוהלים למען החטופים.
לא נכון, זה ממש, זה עוד פעם לא נכון.
בוא,
אני רוצה רק במילה להגיד לך. רגע, במילה להגיד לך.
אני מדבר איתך על חיי צהל, על מרגיש על הפצועים ועל החטופים, על הנרמול שאתה גם בעיניך הוא לא תקין, ולקח להתאפס לחטופים.
לכן אני שואל אותך, האם אתה הדמות הנכונה, כי מי שנחקר במשטרה על דברים מאוד מאוד קשים שאמרת, האם אתה הדמות הנכונה לדבר על הדברים האלה? כי החטופים זה גם שלי וגם של מאזינים הימין, ואפילו גם של תומכי נתניהו, זה שלהם, ואתם קצת עושים נזק בזה שאתה מנחסים את זה. ואולי באמת התקלה היא שאתה מדבר על זה ולא
משתתף. אני מזמין אותך לחבור אליי ולהיות באוהל לידי היום בערב.
אני כל מוצאי שבת נמצא, כל
יום שישה.
עמי דרור, רגע, עמי דרור ויהודה שלזינגר, אחלה ויכוח, אולי נמשיך אותו בתוכנית הבאה, אבל חייבים לסיים. אז תודה רבה שהיית איתנו.
יום טוב, עמי.
נסיים.
יום טוב. הרב דרור אריה, בוקר טוב.
הרב דרור אריה, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
יושב ראש מפלגת נועם לשעבר. תגיד לי, למה לא לשלב נשים בצבא? תראה מה הם עשו במלחמה האחרונה מאז השבעה באוקטובר. בוא, נפלאות. קטונתי אפילו מלהתחיל לפרגן לנשים המופלאות שהיו כמעט בכל המקומות, כמובן בתוככי עזה, עשו דברים מופלאים. למה לא לשלב נשים בצבא?
אני חושב
רק
חשוב להסביר את ההקשר של הרעיון הזה. בעצם הרעיון הזה מגיע אחרי דברים קשים מאוד שאמר בן כספית נגדי, וטבענו אותו, והוא הגיש התנצלות על הדברים הלא עניינים שהוא אמר כלפי בנושא הזה של גיוס נשים. וחשוב לי לומר קודם כל בראשית דבריי שאת היחס שלי, וזה קשור גם לרעיון הקודם, שראיתי ממש את הסיפה שלו, אני חושב שצריך להרגיע קצת את הטונים. אני רוצה להגיד מה אני אומר כל בוקר. אני כל בוקר פותח בתפילת הארי הקדוש לפני התפילה, אני אומר, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ואני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, ואני חושב גם על בן כספית ועל כל מי שחושב הפוך ממני, גם אם הוא אומר שהוא לא אחי, מבחינתי אין לזה משמעות. זה כמו לומר שהשמש לא זורחת בבוקר, או שהלב לא פועם כשאתה חי. זה דבר ראשון. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שההתייחסות שלי היא התייחסות כללית, מה שאני דיברתי בנושא גיוס נשים. מי שנלחמה, נלחמת, נרגה, נרצחה בשביעי לאוקטובר, מי שנחטפה על זה שהיא יהודייה, שהיא לבשה מדי צהל, היא מבחינתי קדושה, תאורה וגיבורה. לגופו של עניין, הסוגיה הזאת היא מלווה עם המון המון רעשי רקע, ההתנהלות אז של בן כספית.
אבל עזוב את בן כספית, בוא נדבר על המהות.
ולכן אנחנו רוצים לדבר על המהות, ואני שמח שאפשר לדבר על המהות.
אז בוא נדבר, אתה גם, אתה יודע, צריך גם להציג אותך. הרב, אתה רב בישיבת סדרות ומראשי ארגונים למען הזהות היהודית, אבל תסביר לי עוד פעם ונחזור לשאלת הפתיחה, למה לא לשלב נשים בצבא? ועכשיו זה כבר לא שאלה שנתונה בכלל לוויכוח, הרי אחרי 10.5 חודשים של מלחמה בעזה, התרומה של הנשים היא מכרעת, למה לא?
קודם כל אתה קובע קביעה, יש פה איזשהו לחץ חברתי, תרבותי, שכולם משתפים איתו פעולה. בסופו של דבר אנחנו יודעים, גם בעולם המחקרים, גם קצינים בכירים בצבא, איך אומרים, זה סוג של שקר שכולם משתפים איתו פעולה.
ראינו את המראות, ראינו את התמונות, ראינו נשים רופאות, לוחמות, מובילות עצורים בתוככי עזה, מרפאות פצועים קשה בנמרים ובמקומות אחרים, עושות דברים באמת מכל כיוון אפשרי במלחמה הזאת. למה זה לא משהו תיאורטי שאנחנו מדברים עליו? ראינו את זה בפועל מתרחש.
מארבע סיבות. הדבר הראשון, אנחנו רואים שבאופן כללי, אתה מדבר על נקודות שהן מקומיות, הן חשובות מאוד, אבל כולם יודעים שבסופו של דבר, בשמחת תורה, הצבא שלנו לא היה מוכן. הצבא שלנו במשך שנים הוחלש על ידי כל מיני אג'נדות שנכנסו עמוק עמוק לתוכו, שביניהם כביכול דיברו על שוויון והחליפו את ערך ניצחון בערך השוויון.
זו הסיבה לשבעה באוקטובר?
ארבעת הנקודות שרציתי לומר.
זו הסיבה למחדל הגדול בשבעה באוקטובר, העובדה ש... נשים ומוחלש והשיח.
יש המון סיבות, דיברו על קונספציה, יש המון סיבות. בסופו של דבר פגשנו צבא שאיננו מוכן, שאיננו מכוון, ושערך הניצחון תושטש. עכשיו, אפשר לתמון ראש בחול, ואפשר להביא כל מיני סיפורים ומקרים הירואיים, ואפשר לחזור על כל מיני מנטרות ואג'נדות ולהיכנס פה לשיח רגשי. אבל אנחנו פה עסוקים בפיקוח נפש, אנחנו פה עסוקים, אין לנו צבא אחר, אנחנו פה עסוקים, אנחנו נמצאים במזרח התיכון, במדינה שהיא גן עדן, שסביבה יש המון אנשים שרוצים לעשות לנו גיהנום. מול כל האכזריות הזאת שפגשנו, היה לנו צבא שנלחם, אבל הוא לא היה מוכן. ואנחנו ראינו במשך שנים את ההחלשה של הצבא. אנחנו יודעים שיש פער גדול במבנה הפיזיולוגי והנפשי בין נשים לבין גברים, ואנחנו יודעים שמחבלי הנוח'בה וחבריהם הם צריכים שיעמדו מולם חיילים עשויים ללא חטא, חיילים שהם הרבה יותר חסינים מהם, הרבה יותר חזקים מהם, ואנחנו יודעים שיש פערים, זה לא אני אומר, זה אומרים המון המון אנשי מדע, המון המון אנשי רפואה. אז אני אומר קודם כל הנושא של המבנה הפיזיולוגי והנפשי,
אנחנו
לא מאפשר לעמוד
משפט אחרון.
הדבר השני, מדברים על המחקרים, על הפגיעות הפיזיות והנפשיות ועל המתח המיני שקיים. הדבר השלישי, מכירים את ספרו של רז סגי, אלוף משנה בצה"ל, שכתב בצורה מאוד מאוד ברורה כמה שהספרו נלחמות בצה"ל, כמה שזה מחליש את הצבא. והדבר הרביעי, הוא הכי חשוב, יש בצבא שלנו דבר אחד שמניע אותנו. אנחנו חזרנו הביתה אחרי 2000 שנות גלות, חזרנו לארץ ישראל מכוח הנביאים, מכוח התורה. אנחנו צבא יהודי, והתורה כותבת לנו שאנחנו צריכים לשמור על מחנה קדוש.
הרב דרור אריה, בכל מה שקשור לשירות נשים, נישאר חלוקים לחלוטין.
מה שמוביל אותנו לניצחון זה קדושת המחנה.
נישאר חלוקים.
ואנחנו יודעים שגם, אנחנו שומעים קולות, גם מהורים של לוחמות, גם מלוחמות, שמבקשים לעשות, איך אומרים,
שוב מסלול מחדש. נישאר חלוקים לחלוטין, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, תודה רבה פרסומות. חסות ושיר.
הגיע הזמן לחדש את ביטוח הרכב? לפני שאתם סוגרים ביטוח, התקשרו עכשיו להכשרה גו, כוכבית 8811, ותקבלו הצעת ביטוח רכב משתלמת במיוחד, בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה ותנאי החיתום של החברה.
תנגן של שרק. לא נשמע הרבה למעריצים של שרק. אין עוד הרבה, אבל בואו, מה שאפשר.
שלנו יש טיפה פוליטיקה, כל הים הרוח שמתי קצת אקוסטיקה, ומה מצב הרוח היום קריר טיפה, זאת הבאת חיבוק נכנסנו לעמיקה. אמרת לי בייבי תנגן לי את השיר שלי, דמעות של גבר או הסטלות כמו האוריד שלי, שזה מהר מדי את כרגל איך בורחת. אז הבנתי את הקצב שאת אוהבת את צורחת. תנגן תנגן תנגן, אחרי זה נתאהב ושוב נלחם, הקרבות לא יפסיקו כאן בקרוב, ואין כבר אנשים עם שמחה ברחוב. אז חיפשתי את הצל שלך ואני לא מוצא.
אורחים ומפיקים שר פלסטרן ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורן, איציק אהרון וסטף קורנס. האורחים בדיגיטל, איתי ניקסון, אחיית לוק, מיכל קדוש. תודה רבה לכם, שבת שלום, סוף שבוע נעים.